מאמץ מחשבתי קטן לרווח גדול להרוויח מחשיב הלכה על אחד יש מציאות שונה, שאנחנו בונים מחשיבה, פה אני נותן כלים שיעזרו לשפר את החשיבה ובעזרתה את המציאות שלכם. החינוך לעבודה קשה לא נותן כלום לאף אחד, הוא בדרך כלל מביא לתוצאה הפוכה. החינוך הנכון הוא לחפש מאמץ קטן לרווח גדול. אחד הדברים היפים בחינוך שיש תחבולות קטנות שאפשר לעשות על עצמנו ועל ילדים כדי להשיג את הרווח הענק הזה. אחת מהן היא ההבנה שההנאה מהרצון יותר גדולה מההנאה כאשר משיגים משהו, שאומר שתמיד צריך לשאוף למשהו, כי אז ההנאה הזו כל הזמן דוחפת אותנו. יש משמעות רוצים לשפר את החשיבה שלכם במאמץ קטן, קל מאוד, תפסיקו לקפוץ ממקום למקום בתשומת לב שלכם מכירים את האנשים שמתרכזים בטירוף וצריך ממש להעיר אותם, התשומת לב שלהם לא מופנית להרבה מקומות, אלה הם מתמקדים במקום אחד. אני כזה, לקפוץ ממקום מחשבתי אחד לשני זה יקר מאוד ומבזבז לכם, רווח ומייצר בלבול. המוח של האדם בנוי שהוא יכול להתרכז במה שהוא אחד בזמן נתון, וכשאנחנו קופצים מדבר לדבר לוקח לנו זמן לחזור. העולם המודרני מלא באלף הסחות דעת ופיתוים אבל המרוויחים הגדולים הם אלה שיודעים להתרכז, וזה יותר מתאים לאדם בטבע שבאנו ממנו, לא היו אלף הסחות וסמסים וסרטונים, התשומת לב שלנו הייתה לרוב במקום אחד בדבר אחד, יש לזה השפעה עצומה על החיים הטובים שלנו, המוח מתגמל אותנו כשאנחנו נותנים תשומת לב ועסוקים בהווה, ותשומת לב זו בעצם סוג של אהבה הילדים שלנו רוצים חלק גדול מהזמן בסך הכל תשומת לב, כך גם החברים שלנו, כלומר לדעת לתת תשומת לב לא רק משפר את החשיבה אלא גם את מערכות היחסים שלנו, שהן אבן יסוד בחיים טובי מנהל אגדי ועדיף מהנדס במשרד החינוך כמו במשרד הבריאות ושאר משרדי הממשלה צריכים כל הזמן להתנסות בשיטות חדשות במקומות ספציפיים והם הם עובדים להכיל אותם בכלל ישראל. לא להיות קפואים, למדוד הצלחה וכל הזמן להשתפר מה שכולם מפספסים במערכת החינוך בארץ זה החשיבות של מנהל, אגדי, למערכת החינוך, מנהל, או מנהלת, כזה צריך להיות קודם כל מהנדס אנליטי עם רקע פדגוגי ולא הפוך. החינוך משקף לנו איך נראה בעוד 10 שנים ויותר. לכל פעולה בחינוך דרוש משוב שבעזרתו אפשר למצוא דרכים לייעל מה שעשינו או לבטל אותו. הבעיות במערכת החינוך אינן השכר הנמוך של המורים או מספרם המועט אלא מבנה המערכת, חוסר הניהול, השליטה והיצירתיות בה שמושך אליה כוח אדם לא טוב דיו. הפתרון, ניהול מרכזי חזק של מנהל, תו אחד, תו ומהפכה בכל מערכת החינוך, צמצום מקצועות, הקניית ערכים, יצירת בני אדם. הדבר החשוב הוא לשפר את יכולת החשיבה עצמה של התלמידים ולא לשנן היו נתונים על ישראל אבל זה הימור טוב להניח שאנחנו כמו ארצות הברית שבה האינטליגנציה הממוצעת יורדת, הסיבה בסבירות גבוהה היא מיעוט קריאה של הדור החדש בגלל הרשתות החברתיות והסרטונים חסרי המחשבה שאנחנו מוצפים בהם, האינטליגנציה יורדת בהרהב לפי המחקר הזה הלמסגר בכל מקום ובכל זימנמה זו מסגרתם מסגרת זה האופן בו המח שלנו זוכר רעיונות ותהליכים, זה מודל מחשבתי בעצם שהמח מייצר כדי להבין מה הוא רואה ואיך להגיב, תכירו, מסגרת, זה יופיע הרבה. מה שקראתם עכשיו הופך למסגרת גם. תחשבו על מסגרת כמו הבלוקים של המחשבה, אפשר לייצר חדשים, לבנות מגדלים, להרוס מגדלים, הכל אבל בנוי ממסגרות שכמעט כולן כוללות מסגרות בתוכנם דובר על האופן שבו אנו בונים את ההבנה האינדיבידואלית שלנו את המציאות בהתבסס על החוויות, האמונות, הערכים, הידע והתרבות שלנו. המציאות שלנו היא לא מסגרת אחת, אלא כנראה מורכבת ממיליוני מסגרות קטנות, אבל לא ספרתי. מסגרת שהשתמשנו בה לאחרונה יותר קלה לשליפה, כמו היקש במחשב החשוב, לזכור שבעוד שמסגרת המציאות שלנו יכולה להנחות אותנו, היא רק ייצוג של העולם ולא שיקוף מדויק של המציאות האובייקטיבית. אוויר חם עולה למעלה, זו מסגרת מחשבתית, שתלויה בעוד מסגרת של מה זה, אוויר, ומה זה, עולה. המסגרת הכי קרובה בכל תחום יש מודלים במוח שלנו, תבניות מוכנות להתמודדות מהירה עם מצבים דומים, שמגדירים את המציאות. יש הרבה מודלים כאלה להבנה מהירה של מה שאתם רואים. לדוגמה אתם רואים מישהו מולכם מחייך ואתם ישר מרגישים פחות מאוימים, זו מסגרת מחשבתית חשובה הלכן כל בן אדם זוכר את המציאות באופן שונה, כי המסגרות הקיימות אצלו שונות מהאחר, ואת המציאות אנחנו מתייגים למסגרות קיימות או מייצרים חדשות למסגר בהרבה תחומים יש יתרון ענק למי שממסגר מהרבה תחומים רוב האנשים ממסגרים מתחום מרכזי אך דבדיוק כמו ששחקן כדורגל מקבל יתרון אם שיחק לפני זה כדורסל, זה עוזר לראות את הסובבים אותו יותר טוב. מסגרות מעולם המדע ומעולם הרוח משתלבות הכי טוב אחת בשנייה. הדרך הטובה היא פשוט להתעסק בהרבה תחומים שמעניינים אתכם. אני תמיד אהבתי גם לפעול ופחות לחקור, ככה הקמתי כמה חברות ומשם מקבלים הרבה מסגרות של המציאות על ידי פעילות. אהבתי תנחה, מוסיקה, פסיכולוגיה, כדורגל, פוקר, מתמטיקה, פיזיקה וכלכלה. מסגרתי משם הרבה דברים שאני כדרך קבע מעביר מאחד לשנחקם. הוא מי ששולף מסגרות אמיתיות מהר מכל תחומי קולט לשלוף ולהתאים ולייצר מסגרות מתאימות. זו בעצם חוכמה היקולט שלנו לייצר מסגרות חדשות, כמובן מבוססת על מסגרות קיימות. עם מסגרות קיימות נרכשו עם הזמן, ולכן אנשים לא נולדים עם מסגרות אלא מייצרים אותם. כמו כל דבר שמצריך יכולת, גם לייצר מסגרות דורש אימון. המסקנה החשובה פה היא שלא נולדים חכמים אלא מקבלים את היכולת הזו באימון. ברור שיש אלמנט גנטי פה, אך האימון הרבה יותר חשוב. איפה הרווח במסגורזה שקול לי שאלה, איפה הרווח בחוכמה? מסגור נותן לכם הבנה יותר טובה של המציאות, ולכן גם אתם יכולים לצפות את העתיד יותר טוב מאחרים. זה יתרון ענק לרווח חומרי ולא חומרי. נניח שמסגרתי שהקזינו מרוויח סטטיסטית על אנשים, מפה כבר אפשר למסגר שלא כדאי להמר בשביל הכסף אלא רק בשביל הכיף. סתם דוגמה קטנה ליתרון הממסגר. הרווח הפחות צפוי במסגרות שלהתאמן בי להעביר מסגרות מתחום לתחום. הרווח כשתהיו בעלי מיליוני מסגרות הוא בשליפה מהירה שלהן והעברה שלהן ושדרוג שלהן. שדרוג, מחיקה וייצור קורה על ידי משוב, וזו נקודה קריטית. לפעמים צריך למחוק מסגרות, במיוחד אלה שגדלנו עליהן. לדוגמה, כסף עושים אנשים חכמים, תמחקו אותה ותמסגרו. כסף עושים אנשים שיתאמנו להרוויח. נניח יש לכם מסגרת, פסיכולוגית, שאנשים לא אוהבים לעבור על הוראות. אתם רוצים לפרסם את החברה שלכם, לכן בפרסומת תתנו הוראה, כנס עכשיו לאתר ותקנה. חשוב כמובן לקבל פידבק האם זה עבד, כי מסגרת מהימנה היא מוכחת. העולם שלנו מקושר ודומה בהרבה תחומים, לכן הרווח העצום הוא בהעברת מסגרות מתחום לתחום. את פלוס 500 הקמנו והרווחנו כסף ענק בעקבות מסגרת מתמטית שהייתה לי בראש ולקחנו אותה לתחום הפיננסים. כמובן כדי לבנות את פלוס 500 היה צורך באלפי מסגרות קטנות, שהיו שונות אצל כל מייסד. אחת המסגרות הייתה להעתיק ולשפר חברות מוצלחות. מסגרת נוספת הייתה להעתיק רק את העיקר, ואז אין צורך בפרויקט ענק ואין סופי. קחו דוגמה את גוגל, היא לא העתיקה את כל יהו, רק את תיבת החיפוש, איך לצבור מסגרות. אין פתרון קסם פה, כדי לצבור מסגרות לפי הניסיון שלי צריך לחשוב על דברים, לקרוא, ללמוד שפה שנייה וכן להתאמן במתמטיקה, פיזיקה ומדעים שבהם יש מסגרות מרוד אמינות שלא מצריכות פידבק. בפעילות יש מסגרות שכמעט אפשר ללמוד בספרים, והן מסגרות ממש מהמציאות, כגון כשמקימים חברה כולם מאוד מסתדרים אך זה משתנה עם הזמן. זו סתם דוגמה למסגרת שאפשר לקבל רק מפעילות אמיתית. השפה השנייה מייצרת מסגרות, כי ישנן מילים שמייצגות מסגרת שאין בשפה הראשית שלכם, כגון Optimize באנגלית. גם שפת תכנות, כי יש בה מסגרות. אלחן הרבה יותר חכם למסגר ולא לשנן. הרעיון הוא מה שחשוב. חשיבות המדעים במסגרות אמיתיות. הרווח הגדול ביותר הוא כשאנחנו מקבלים מסגרת אמיתית, והוא כמובן קורה במדעים וכן בספרים עיוניים וכן בעיתונים שכותבים על סיפור שבאמת, מהפרשנות אפשר להתעלם. הסכנה היא לקבל מסגרות לא אמיתיות, שקורה לרוב מספרים דמיוניים, אינטרנט, יוטיוב או במחשבות לא מבוססות. לכן אני תמיד מנסה למסגר ממקורות אמינים וכן להצליב עם מה שאני יודע. האימון הכי טוב למסגרות זה הסעיף הכי חשוב במסגרות, כי הוא ישפר את עצם המחשבה שלכם. הוא ממש באנלי, אבל אם לא לקחתם כלום לפחות תיקחו את זה מפה. הדרך שאני מתאמן במסגרות זה פשוט לחשוב על דברים. כן, פשוט לחשוב על אירועים, מקרים, רגשות, טבע, רווח ולשאול, למה? ככה גם הגעתי לרעיון, המסגרות, ומחשבה חופשית. אז פעם הבאה שאתם נוסעים באוטובוס ושמים את הראש על החלון, מתאמנים בלמסגר אני מקווה, תזכרו שככה אני עושה גם כשאני לא באוטובוס. לשנות את מי שאת שעני ושני חברים הלכנו באילת ופתאום קפצה לי שורה לחבר הזמר מבינינו, It ain't easy changing who you are, it ain't easy being a rock star, זה היה בקטע הומוריסטי עליו, כי הוא היה רחוק מלהיות כוכב רוק. הוא הלחין את השיר הזה והוא מצוין אגב, אבל זה קפץ לי שזה באמת קשה לשנות מי שאתה היום אחרי שהשתניתי מתקופת העסקים. השינוי היה הדרגתי ומאוד איטי, אבל נבע שרציתי להיות קרוב לטבע, ואז מהרגל של ללכת בטבע, זה העצים את זה. ההרגלים בעצם מגדירים מי אתה, ולכן כשאני רוצה לשנות משהו אני חושב למה אני הייתי רוצה להשתנות ולא חושב על יעד שלא קשור אליי. עדיף לחשוב בשינוי החברה או עצמך ולא סתם יעד להרוויח כסף. שיפור מתמשך על ידי שיטה, ואז נהנים מהדרך. וזו בדיוק החוליה החסרה להצלחה שלא ידעתי להגדיר עד אך שיוחדי להרוויח, ולא משנה מה, לא מספיקה תוכנית, שאפתנות, או רעיון, צריכים לבנות הרגלים ליעד, ואת זה עשיתי כל השנים בלי להיות מודע לזה. זה התחיל בבוקר מוקדם מקריאת עיתוני כלכלה עד משחק יומי במוצר שלנו ועד קריאת ספרים על עסקים ועוד המון הרגלים. להצליח בבגרויות היה לי הרגל ללמוד 3 ימים מהבוקר עד 4 אחר הצהריים. הקטע הלא טריאלי וזו הנקודה שתלכו או תרוצו איתה הביתה היא שזה יותר חשוב לחשוב במובן של מי אתה רוצה להיות מאשר לאיפה אני רוצה להגיע אחי, איפה שאני רוצה להגיע, נובע מהרצון שלנו להיות משהו. אני רוצה להיות אדם טוב, או להיות סופר. השינוי ממש קשה אבל תראו את הפתרון לזה בהרגל מוצלח. הדרך לשנות את מי שאתה היא דרך הרגלים, וכשמה שהוא הופך להרגל אז הוא כלי להפוך להיות פסנתרן, דומה להפוך להיות מתמטיקאי, צריך הרגל יומי כדי להיפך לאחד הם או לשנייה מהרגל מוצלחה בתחבולות נעשה הרגלימם הגעתם עד לכאן אתם כבר יודעים שכדאי לחפש שיטות שעובדות ולא משהו חד פעמי. הרגל זו שיטה, לתחמן את עצמנו לטובה. אם תצליחו להשתלט על ההרגלים שלכם, תשלטו לאיפה אתם הולכים ויהיה לכם קל להיות מה שאתם רוצים. אפשר לשלוט על ההרגלים בטריקים, כי הם מאוד חמקמקים. ההרגלים שלנו נועדו לסוואנה באפריקה ופחות לדירה קומה 8 במרכז תל אביב. השיפורים קטנים ומתמשכים מההצלחה לא קורית בין לילה, היא תהליך ארוך של שיפור יומיומי קטן על ידי הרגלים. בפלוס 500 לא הייתי צריך לחשוב איך לחבות שריפות, כי היה לי הרגל לטפל בבעיה לתמיד ולא בסימפטומים, לכן זה היה קל. הרגל לא מצריך ממצא הרגל, נוסף היה תמיד לשאול את עצמי בכל הצעה מה הרווח מה הסיכון, הרגשתי שאחרים בלי ההרגל הזה, אבל לי תמיד קפץ הסיכון, זה היה הרגל משהייתי ילד, איך אני מרוויח הרגל זה לא עבוד החשאושים משהו מתוך הרגל זו לא עבודה, זה מרגיש פרס. זה כמו בג בראש שלנו שאנחנו מנצחים לטובה, זה עזר בזמנים קדומים לעשות דברים סיזיפיים חוזרים וליהנות מהם, זה תרם להישרדות שלנו הנטייה להרגלים. כמו כל דבר יש כאלה שזה נטוע אצלהם חזק ויש כאלה פחות אבל לכולם כדי להרוויח מהנטייה להרגלים. אפשר להרוויח גם בניפוץ הרגלים, וזו מחשבה חופשית בסוף להרוויח לא רק לחפור. אני בלי ממש לשים לב, ממש נהנה ליישם הרגלים, אחד ההרגלים שתמיד אהבתי זה לקום מוקדם. הקול הפנימי של ההתמכרות הוא המפתח. ההתמכרות היא בעצם הרגל רע, שלא טוב לנו שאנחנו כל הזמן חוזרים אל יוהמח שלנו משקר לנו, במקרה הזה, מאותת לנו, לא תסתדרו בלי קפה. יאפשר לאכול בלי מלח זה לא טעים. אתה לא חכם מספיק ללמוד חשבון, הוא כאילו מציב לנו את זה כעובדה. המפתח לניצחון פה, הוא לא להאמין לזה, והאמת שלרוב המשפט הזה, לא תסתדר בלי, או אאפשר בלי, הוא שיקרי, כי אנחנו בני האדם יצורים סטגלנים, יכולים להתרגל כמעט להכל, והסוד הגדול שבסוף נהנים כמעט באותה צורה, למרות שהמוח לפעמים מאותת, אאפשר בלי, תלמדו לסתור אותו ואז יהיה לכם קל לחשוב חופשי על הרבה נושאים וכן לשבור הרגלים רעים. אגם, אני נלחמתי לשבור הרגלים רעים, אחד מהם אישון, מגיל 20 עד גיל 30 אישנתי בערך קופסה ליום, לקח לי 2 להילחם בהרגל הזה עד שניצחתי, זה היה ממש ממש קשה. פשוט לא ויתרתי, נשברתי וחזרתי לאשון איזה 10 פעמים בשנתיים האלה. אז הנה גם זו הצלחה שלקחה 2. הרגל לא לשכוח וכל הזמן לשפר בפלוס 500 היה לי הרגל קטן לרשום על דף את כל הדברים החשובים שיש לעשות בעסק ואז לדחוף אותן יום יום, כמו להיכנס לאסטוניה, להנפיק, וגם דברים קטנים, לסגור עם תומר את הצבע של הלוגו, זה היה הרגל לרשום ולבצע כדי שלא אשכח, ההרגל הזה איתי גם במחשבה חופשית, יש לי רעיון אז אני כותב אותו בוואטסאפ לעצמי. ההרגלים האלו הגדירו בעצם את החברה ואותי זה התחבר למה שרצית לפלוס 500, שתהיה חברת מופת, אז ההרגל לשפר אותה כל הזמן התחבר לי זה מי אתה ולא מה רוצה להשיג. הפעולה מעצימה את השינוי ומוכיחה לנו שמה שאנחנו רוצים להיות באמת קורה, ולכן זה קריטי לדבר בפעולות, שהופכות להרגלים שמשנים אותנו, בשאיפה לאיפה שאנחנו רוצים. היום כשמישהו שואל אותי שאלה, ואני שוקל האם לשקר, אני אומר לעצמי, אני לא שקרן, ולא, לא אסקר, זה יותר קל כשהרגל מתחבר למי שאתה. מאוד קשה להיות כל הזמן מישהו אחר, ולכן ההרגלים חייבים להתיישר עם מי שאתה. לדוגמה, ספורטאי, אמין, חברותי ונדיב, אז ההרגלים שיתאימו זה ספורט, לומר אמת, להיות פעיל חברתית ולרוץ בבוקר, סתם הבאתי דוגמאות אבל גם בחברה כשיש לה חזון איך היא אמורה להיות קל לבמות הרגלים לשיטה לחברה, אבל זה צריך להתלכד עם מה שמייצג המותגי הרגלים לחופש כשחושבים על זה במחשבה חופשית אז הרגלים נותנים לנו חופש מחשבתי כי הרגלי כסף טובים גורמים לנו להיות בלי בעיות כספיות, הרגלי אוכל גורמים לנו להיות בריאים ואז יש זמן להיות חופשיים ולא להתעסק בבעיות שחוסר הרגלים טובים גורמים לנו. תמיד הגעתי מוכן למבחנים כי היה לי הרגל ללמוד כמה ימים לפני המבחן, זה לא היה מאמץ כי הייתי רגילה ראיתי. שמעתי והרחתי מה שמניע אותנו לעשות הרגל זה בדרך כלל טריגר מסוים, אין מילה טובה לזה בעברית חוץ ממזנק. אבל זו מילה קשה שהייתי צריך לחפש אותה ופעם ראשונה נתקלתי בה. הכוח הוא לפי עוצמת החושים, אצלנו בני האדם חוש הראייה הוא המפותח ביותר ולכן המשמעותי ביותר וכדאי להשתמש בו לטוב ולראיתם מריחים שוקולד אז אתם רוצים לאכול שוקולד. אתם רואים את הטלוויזיה אז בא לכם לנוח ולראות סרט. בדרך כלל יש טריגר להרגלים של הנחוש, הראייה תופס חלק ענקי מהמוח שלנו לכן הראייה מהווה טריגר משמעותי מאוד להרגלים שלנו אחד הדברים שמאוד עוזרים להטמיע ולזכור הרגלים שאנחנו רוצים הוא לומר אותם בכל רם. זה מפעיל את הטריגר של חוש, השמיע. אין אנשים שעומדים בפיתויים, יש אנשים שמסתירים אותם. כשאין גלידה במקרר הילדים שלי לא מבקשים גלידה. הסוד הגדול הוא לא להפעיל את הטריגרים להרגלים שאנחנו לא רוצים וכן להציג את הטריגרים להרגלים שאנחנו רוצים. לכל אחד יש כמות מסוימת של פיתויים שיכול לעמוד בהם. הרווח הגדול שלנו הוא בדרך כלל לא לראות את הטריגרים. קשה מאוד להתאמן בלא להתפתות אבל הרבה יותר קל להסתיר את הפיתויים במכוון, וזה בדיוק מחשבה חופשית בשיא תפארתה, רווח גדול במאמץ קטן. מאמץ קטן להסתיר טריגר, מאמץ מטורף להימנע מטריגר לפיתוי זמין. נניח אני רוצה פחות להשתמש בנייד, אני פשוט אשים אותו באוטו, כך שאצטרך לצאת לאוטו לקחת את הנייד, כל זמן שארצה לבדוק משהו, זה ממש הוריד לי את השימוש בנייד מחקרים, הראו שאנשים הכי יציבים פשוט למדו לא להתקל בפיתויים. זהו זה הסוד הגדול, בא לי לא בא לאחת השיטות הנחמדות שלי, הן, ערימת הרגלים, אני כבר עושה את כל מה שלא בא לי במכה אחת, לחבס, לזרוק את הזבל, ולקפל כביסה. אני קורא לזה, ערימת הרגלים. אני עושה את זה גם בהליכה, צירפתי אליה את ההרגל להקשיב לספר שמע, והיום כשאני הולך זה ממש חסר לי להקשיב לספר שמע. אני מקשיב לספר כמובן ברמקול, ולא באזניות אלחוטיות שדי מקרינות לנו את המוח, ולא מומילצות שכמה חזרות על ההרגל אחדי להטמיע הרגל הדבר הכי חשוב זה כמה חזרות אנחנו עושים ממנו ולא כמה זמן הוא. נניח אני רוצה להטמיע הרגל לקרוא, עדיף לקרוא יום 20 דק ולא פעם בשבוע שעתיים. זה שונה מדברים אחרים שאנחנו רגילים עליהם כמו אימון ריצה למשלש ההרגל יהיה נח להתחיל כשאנחנו מתחילים משהו קשה לנו לעצור בדיוק כמו שקשה להתחיל. וזה המאמץ הקטן שחיפשנו, המאמץ להתחיל. הילד הקטן שלי בכיתה א' לא רצה לעשות שיעורי בית, לא התרגשנו כמובן, אבל הצעתי לו לשים אותם בשולחן במטבח פתוחים לעשייה ולא לעשות אותם, כי יתעצבן אם יעשה אותם. אחרי ארוחה ראיתי שהוא עושה תרגיל בחשבון. זה עבד עליו. עכשיו הייתי צריך לחשוב על המהלך הבא שיעשה אותם באווירה רגועה בחדר, להכניס לו את זה כהרגל. רק הרגל, יגרום לי להפסיק לעבוד, ולהיות במאמץ קטן ורווח גדול בשבילי ובשביל ובדיוק בגלל חוק הנוחות, חשוב שההרגלים שלנו יהיה קלים להתחלה. אם אתם רוצים לצאת לריצה יומית, זה ממש יעזור שכל מה שאתם צריכים זה לצאת מהבית ולהתחיל לרוץ. האמת ברגע שתחליפו לבגדי ספורט כבר די בטוח שתרוצו, בקיצור תדאגו שההתחלה תהיה נוח ההרגל בסביבה מתאים אחד הדברים היפים שאבא שלי בנה לנו בחדר שולחן גדול וארונות מתאימים. לא היה לנו כסף לקנות ריהוט, אז אבא בנה בעצמו כשאני מסתכל עליו הוא קצת עוזר ומפריע. כשסגרתי את הדלת בחדר שלי הייתה אווירה שקטה וחסרת הסחות, אני זוכר עד היום את ההרגשה של השקט והסדר שעזרה לי להתרכז בשיעורי בית ולימוד היום הבנתי למה זה כל כך תרם לי. כי זה נתן לי להיכנס להרגל של ללמוד בלי הסחות, להרגל של להתרכז, לא היו טריגרים להרגלים שלא תרמו לי. מאז אני ממש נהנה מההרגל של להתרכז כי אנחנו נהנים מהרגלים, זו תכונה שנבנתה במיליוני שנות אבולוציה. ברגע שסגרתי את הדלת בחדר והיה שקט זה ישר יצר אצלי טריגר ללמוד. בגלל זה עבודה במשרד יעילה מעבודה מהבית לרוב האנשים, זה מעורר אצלהם את הטריגר, לעבוד. תבנו לילדים שלכם ולכם סביבה כזו ויהיה להם קל. כן, נייד לידם זה טריגר נוראי, כדאי שהוא לא יהיה שממילה זה חוזה ביננו תעשו לכם חיים כלים אתם רוצים חיים קלים. תבדו שמילה זו מילה בבית שלכם. ואחרי זה במקום העבודה שלכם אנחנו מתקשרים אחד עם השני בעזרת מילים. הדבר הכי חשוב להקנות לילדים שלנו ולעצמנו שמילה זו מילה. אחרת אין בסיס יציב בבית, אחרת אין משמעות לתקשורת וכל דבר צריך לבדוק ולומר כמה פעמים. יש פה רווח גדול מאוד אם גם בחיי המשפחה וגם בחיים העסקיים והחברתיים שלנו אנחנו סובבים עם אנשים שמילה זו מילה. הילדים לומדים מאיתנו כשהם רואים שאצלנו מילה זו מילה הדמיינו או מדמיינו עולם שרוב מה שאנשים אומרים אחד לשני הם באמת מבצעים. לפעמים אין ברירה וצריך לבלף קצת כדי לא לפגוע אבל רוב הזמן אפשר להישאר נאמנים למילה. האנשים הכי מסכנים שהכרתי הם אלה שלא עמדו במילה שלהם אני מגדל את הילדים שלי באותו חינוך שאני קיבלתי. למילה יש ערך ועומדים במה שאומרים. כישרון, להשקיע זמן המסלול שלי המסלול שלי היה מגורים בארהב שנתיים מגיל 10, דבר אשר נתן לי שפה שנייה והיכרות עם התרבות האמריקאית, שעושים דברים עד הסוף ולא כמו בארץ עד 70%. אבא שדיבר על הטכניון ועל מתמטיקה ופיזיקה הרבה ולכן תמיד השקעתי במתמטיקה ופיזיקה. כל אבות החברים שלי בילדות לימדו הן היו חברי סגל בטכניון. בעידוד הורי קראתי עיתון הארץ בעיקר את מדור הכלכלה שלו ושל מעריב אמה ואיבהורי כל הזמן חלחלו בי את הרעיון שהכל אפשרי ומשפחת גונן לא מפחדת משום דבר. גדלתי בשכונת דניה בחיפה, שכונה של עשירים, אך אנחנו היינו יותר מעני דניה ושהביא לי רצון להצליח כמוהם, כי שמתי לב שהם בני אדם עם עסקים בדרך כלל. אחד מהרעיונות שהוריי תמיד דיברו עליו זה הכסף שעושים במקצוע שלומדים, לכן מגיל צעיר הבנתי שבהקמת חברות אפשר להרוויח הרבה יותר טוב. גם שמעתי סיפורים וראיתי את דוד שלי מערהב, שלמה גונן, שהצליח שם בכוחות עצמי. כל התקופה שיחקתי כדורגל, כדורסל, סקווש וגלישה ספורט שכל הזמן דוחף להישגיות. לס וגסואז נתקלתי בלס וגס בטיול עם חברים, והבנתי שתחום ההימורים הוא ממש טוב ליהודים רק צריך להיות בצד הבית. תקראו שוב את המסלול שלי ותבינו שלא מדובר פה בגנים בכלל, זה פשוט מסלול שהוא קצת נדיר לעבור אבל כשמבינים מה כל צומת נתנה קל לבנות מסלולים יפים כאלה לילדים או לכם את אותו מסלול, אנליטיות באמצעות מתמטיקה ופיזיקה שנותנת יתרון חשיבתי, שפה שנייה שגם כן לפי מחקרים נותנת יתרון מחשבתי, תרבות של מושלמות ונימוס כגון האמריקאית, אמונה עצמית ביכולת, לימוד במוסד אקדמי גבוה, השתתפות בקבוצת ספורט לבניית אופי והישגיות, קריאה עיונית של עיתונים וספרים ורצון להצליח. זה כל כך ברור שאין פה גנים רק סביבה. שום דבר לא הלך בקלות, תמיד ההתחלה הייתה קשה מאוד ולכן כל כך חשוב לעשות מהפכה במערכת החינוך בישראל ולהטמיע את העקרון שהכל זה אימון ועבודה קשה. כשמפעילים מחשבה חופשית מבינים שלא נולדים מוצלחים, נולדים שווים מלומדים מהפסני ראיתי את זה בכל הקריירה שלי, ג'וני לוי לדוגמה שעובד איתי על מחשבה חופשית, לימד את עצמו להיות מעצב עם כמה קורסים ומעצב הכל בעצמו. אלעד אבן חן שהתחיל איתנו בפלוס 500 בלי ידע בבורסה הפך להיות מנהל כספים מוביל, יש לנו את היכולת ללמוד הכל זה רק הרצון והזמן ולפעמים הגיל. זה ממש מפתיע כי אנחנו אוהבים לייחס הכל לכישרון טבעי, אבל הרוב זה, כישרון, להשקיע זמן נקטה חשובה אם אין לכם כוח לקרוא את הסעיף הזה תמצאו כוח, כי להסביר אותו לילדים ונוער זה קריטי, כדי שיאמינו שהכל אפשרי עם אימון מכוון, אי אפשר לעשות משהו גדול בלי לחלום. ואי אפשר לחלום בלי להאמין המונח, פיץ' מושלם, perfect pitch, הידוע גם בשם, שמיעה אבסלוטית, מתייחס ליכולת הנדירה של אדם לזהות או לשחזר תו מוזיקלי ללא כל טון התייחסות. ניסויים שונים נערכו כדי להבין את טיבו של שמיעה אבסלוטית, והאם ניתן לרכוש אותו או לשפר אותה באמצעות אימון שכיחותה היא נדירה יחסית, והערכות מצביעות על כך שליחי אחת מתוך 10,000 אנשים יש את היכולת הזו. למוצרט הייתה את היכולת הזו. אז מוצרט היה אחת מ-10,000 ובעל הורים עם השכלה מוסיקלית שדחפו אותו מגיל 3 שזה נניח 1,000 כלומר מוצרט היה 1 ל-10 מיליון, כשמפעילים מחשבה חופשית זה לא מסתדר, זה מרגיש נדיר מדי המכפלות הללו לפני כמעט 4 עשורים, קזוקו אגוצ'י, מדריכת מוזיקה יפנית צעירה, הייתה מאוכזבת מחוסר יכולתה להחזיק בשמיעה אבסלוטית. כתוצאה מכך, היא יצרה תוכנית למידה מוקדמת המכונה שיטת ההדרכה של אגוכי אקורד, שנועדה לסייע ללומדים צעירים ברכישת צליל מושל מורבים מאמינים ששמיע אבסלוטית, היא כישרון מולד שאו שנולדים איתה או לעל מוזיקאים בולטים כמו מוצרט, בטהובן, מריה קרי, ג'ימי הנדריקס ויאני יש, שמיעה אבסלוטית. מאז כניסתה של השיטה של אגוצ'י, אלפי ילדים יפנים פיתחו בהצלחה את המיומנות לזהות תווים באוזני, חשבו שנולדים עם זה אבל לומדים את זה. בשנת 2012, החוקר יאקו סקקיברה פרסם מחקר בו השתתפו 24 ילדים שלימדו באמצעות שיטת הוראת האקורדים של אגוצ'י. מתוך 22 שהשלימו את המחקר, כולם השיגו שמיעה אבסלוטית. המחקר הצביע על כך שעם חשיפה והכשרה נכונה, ניתן לפתח שמיעה אבסלוטית, ואינה רק מתנה ייחודית המוענקת לכמה נבחרים. שיטת אגוצ'י מסתמכת על מפגשי אימון קצרים, דחופים וממוקדים. הפיצוח חייב להתחיל אבל מגיל מוקדם מאוד. אז איך זה קשור להגשמת היעדים שלנו? נקודת מוצא אחת מלימוד שמיעה אבסלוטית היא שהיכולת שלנו ללמוד או להשיג אינה מוגבלת, אלא האופן שבו אנו ניגשים למטרות שלנו הוא החשוב באמת. התלמידים בבית הספר של אגוצ'י לא עסקו בלמידה אקראית, אלא עברו מערכת מובנית של תרגול מכוון כדי לרכוש גובה רוח מושלם. סורש קומר שרמה, איש הודי עם זיכרון יוצא דופן, חרט את שמו בהיסטוריה כששבר את שיא העולם בדקלום המקומות העשרוניים ביותר של פאי מהזיכרון. קבוע מתמטי זה, המיוצג על ידי האות היוונית, פאי, הוא היחס בין היקף המעגל לקוטרו, והוא מספר אי-רציונלי עם אינסוף מקומות עשרוניים. השיא הקודם הוחזק על ידי רג'ויר מינה מהודו, שדקלם 31,415 ספרות ב-2015. באוקטובר 2020, שארמה לקחה על עצמה את האתגר לשבור את השיא. במהלך 17 שעות ו-14 דקות, הוא דקלם בקפידה 50,000 מקומות עשרוניים של פאי ללא שגיאות. ההישג המדהים שלו היה עד ותועד על ידי סי-איי גינס, וביסס את מקומו כמחזיק השיא העולמי החדש. יש לו מח מבריק או שפשוט התאמן כמו חזיר בר? מה דעתכם? שינון ודקלום ספרות פאי הפך לאתגר פופולרי עבור חובבי זיכרון ברחבי העולם, עם תחרויות שמתקיימות מדי שנה ביום פאי, 14 במרץ, 3/14, המייצגות את שלוש הספרות הראשונות של פאי, 3.14. ההישג של שרמה משמש כהשראה לאלה המנסים לדחוף את גבולות הזיכרון האנושי וכעדות למסירות ולמיקוד הנדרשים כדי להשיג הישג יוצא דופן שכזה הנולדים טובים בחשבון. זוהי השאלה הגדולה ביותר שכמעט כולם מתעסקים בהם: אני יכול להיות טוב בחשבון? האם אני אוכל להיות מוזיקאי טוב? כן, כל מה שצריך זה לאתגר את עצמכם ולהוציא אתכם מאזור הנוחות, ככה לאט לאט אתם תמצאו טכניקות ושיטות להשתפר. כשנתקלים במחסום, כל מה שצריך זה ללכת בדרך אחרתיש. היום תשובות לשאלות האלו, והן מאוד חד משמעיות, כן, הכל אפשרי, וזה רק עניין של אימון מכוון מגיל מתאים. חשוב להבין שלהתאמן או לעסוק במקצוע זה ממש לא מספיק. ומחקרים מראים שרופאים שעושים אותו דבר 20 שנה הרבה פעמים פיות טובים מרופא חדש. זמן לא נותן לנו כלום בלי פידבק ושיפור מתמיד של התוצאה. ההבנה החשובה מכולן בחינוך, החשיבות הגדולה ביותר זו כמות הזמן המושקע ולא הכישרון. זמן השקעה גדול מיכולת, גדול מתפוקה גדולה גדול מיכולת. יש שני תנאים חשובים לפתח יכולת. ככל שהגיל קטן יותר, זמן ההשקעה משליך על היכולת בצורה משמעותית יותר, וכן זמן ההשקעה צריך להיות עם היזון חוזר להצלחה, כלומר להבין מתי יש הצלחה או כישלון, אחרת המוח שלנו לא יודע לשפר יכולות. דוגמה, יש אנשים לא רבים מדי שהם מאוד יעילים במשימות ובפתרון בעיות, הסיבה בדרך כלל שהם באו מחוסר מסוים והרבה שנים הם מתאמנים בלפשט ולהגיע לפתרון כמה שיותר מהר, הם לא תמיד מודעים לזה. לומדים מתרגול ולא מנוסחאות פוקוס, פידבק ותקן את זה, זו הדרך הכי טובה למוח שלנו ללמוד, ולכן בכל מערכות החינוך חשוב לתת דגש על תרגול, אפילו תרגול בלי תיאוריה בכלל. ככה למדתי פיזיקה בטכניון, ראיתי שאני לא מבין כלום בהרצאות, אז הלכתי רק לתרגולים, זה היה קצת קשה בהתחלה, אבל תוך כדי תרגול התחלתי להבין אחדי לנצח. כאשר אנו עוסקים בתרגול מכוון, המוח שלנו עובר שינויים משמעותיים. על ידי התמקדות במיומנויות ספציפיות והקדשת זמן ומאמץ לשיפורן, אנו משנים את מבנה המוח שלנו, ומאפשרים לנו להיות מיומנים יותר במשימות שנבחרו. חיזוק קשרים עצביים. במהלך תרגול מכוון, הקשרים בין נוירונים, תאי המוח האחראים על העברת מידע, מתחזקים. ככל שהקשרים האלה, או הסינפסות, גדלים יותר, המוח נעשה יעיל יותר בעיבוד וביצוע משימות הקשורות למיומנות המתורגלתי. להיות מפוקס ב-100% עם יעדים, מחשוב באימון מכוון להיות בפוקוס מלא בזמן האימון ולא בחצי אוזן. הדרך הטובה להשיג את זה היא עם שינה בריאה ושילוב של ספורט. לקבוע לעצמך יעדים לשיפור ולהרגיש התקדמות. הזמן הכי טוב הוא אחרי הקימה בשעה קבועה, כי אין מה שימנע מכם ללמוד ולהתאמן, וכן האימון נכנס לכם כשגרה. יש לנו הנאה בגלל סיבה א' ולא ציונית מדברים שהם בשגרה, מאוד קל לנו לבצע אותם לעומת הפעם הראשונה שהיינו צריכים לבצע אותם. בכל תקופת לימודי וכן בתקופת בניית החברות שלי, תמיד הייתי מתחיל זמן קצר אחרי הקימה בשעה קבועה, ובדרך כלל עד כשעה לסשן כזה. מחקרים הראו שזה הזמן הכי טוב להתרכז בו. וכמובן חשוב לקום ללא שעון מעורר עם יקיצה טבעית, ככה הגוף שלכם מבחינה הורמונלית קם. מחקרים הראו שככל שאנשים ישנים יותר ככה הם מתקדמים יותר טוב, גם ההיגיון תומך בזה. אני אחסוך מכם את המחקרים הללו, חפשו אותם או שתסמכו על התשמיד. הזמן שלי היה מתוכנן לי למידה או אימון, ככה לא היו הפתעות והייתה שגרה. למחשבה חופשית היא חשיבה לא שגרתית, אבל הזמן נחמד שעובד, כי בשגרה, לפחות עצלים תקדמים ואז נתקעים. זה לא גנים, ברוב המקצועות והיכולות בהתחלה מתקדמים הכי מהר ואז נתקעים. תנסו להבין מה לא מצליח לכם, איפה הבעיה, נסו לצאת מאזור הנוחות שלכם ולפתור את הבעיה בדרך אחרת. זה בדיוק אימון מכוון, זה יכול להיות בתחום התוכנה, בשירה, ריצה או כתיבה. רוב האנשים נתקעים מתישהו, אבל קבוצה קטנה מאוד של אנשים לא מוותרת ומוצאת דרכים להתקדם. תהיו בקבוצה הקטנה הזו, זה לא גנים, זו שיטת עבודה. לפעמים מדריך חדש יכול לעזור אחרי שקיבלתם את כל מה שהקלתם מהמדריך הקודם, מהפעלה של אזורי מוח חדשים ומשימות שלא יועדו להם בהתאם למשימה המתורגלת. חלקים שונים במוח הופכים פעילים יותר במהלך תרגול מכוון. לדוגמה, תרגול בכלי נגינה מפעיל את הקורטקס המוטורי, האחראי על השליטה בתנועה, ואת קליפת השמע, האחראית על עיבוד הצליל. ככל שאזורי מוח אלו הופכים פעילים יותר, הם גם מתפתחים ומתחזקים, ותורמים לשיפור הביצועים. ההוכחה לביפלה של אזורים במוח למשימות שלא באמת יועדו להם, רואים באנשים עיוורים שבעצם מתאמנים לראות עם הידים. אנשים עיוורים מסתמכים על חוש המישוש שלהם כדי לקרוא ברייל, מערכת של נקודות מוגבהות המייצגות אותיות ומספרים. כאשר הם מאבדים את הראייה, המוח שלהם מסתגל לאיבוד מידע בצורה שונה, תוך שימוש בחלקים שונים של המוח כדי להבין ברייל. אצל אנשים רואים, קליפת המוח החזותית היא החלק במוח שאחראי על עיבוד מידע חזותי. עם זאת, מוחותיהם של אנשים עיוורים מייעדים מחדש את קליפת המוח החזותית כדי לאבד מידע מישוש במקום זאת. כאשר אנשים עיוורים קוראים ברייל, קורטקס הראייה שלהם הופך להיות פעיל, ועוזר להם לפרש את הנקודות המורמות באמצעות מגה. קליפת המוח הסומטו-סנסורית היא החלק במוח המאבד מידע חושי מהמגע והגוף מהגוף. אצל אנשים עיוורים, קליפת המוח הסומטו-סנסורית הופכת להיות רגישה יותר ומגיבה יותר לגירוי מישוש, כגון תחושת נקודות ברייל. הפעלה משופרת זו עוזרת להם לקרוא ברייל בצורה מדויקת ויעילה יותר. אנשים עיוורים מראים לעתים קרובות קישוריות מוגברת בין אזורי מוח שונים, כגון הקורטקס הסומטוסנסורי, קליפת הראייה ואזורי עיבוד השפה. תקשורת משופרת זו בין אזורי מוח מאפשרת להם לאבד ולהבין ביעילות ברייל באמצעות חוש המישוש שלהם. יכולתו של המוח להסתגל ולארגן את עצמו מחדש, המכונה נוירופלסטיות, ממלאת תפקיד מכריע ביכולתם של אנשים עיוורים לקרוא ברייל. כאשר הם מאבדים את הראייה, המוח שלהם עובר שינויים משמעותיים, מה שמאפשר להם לאבד מידע מישוש בצורה יעילה יותר ולהשתמש בו למשימות כמו קריאת ברייל. המח יותר גמיש לפי גיל. לכל סוג אימון יש את הגיל האידיאלי להתחיל אותו. חשוב להתחיל חשבון, נגינה, קריאה וסוגי ספורט מגיל צעיר כדי להשאיר את יכולת הלימוד האלה פתוחות. אצלי לדוגמה, מפני שלא קראתי מגיל צעיר, אני מתקשה לנסח ולכתוב יפה, כמו ששמתם לב פה באתר. פעם חשבו שמוצרט גאון מפני שניגן בגיל 4, היום היוטיוב מפוצץ בילדים כעל הנוירופלסטיות היא היכולת של המוח להסתגל ולארגן את עצמו מחדש במהלך חיינו. תרגול מכוון משפר את הנוירופלסטיות, ומאפשר למוח ליצור קשרים ומסלולים עצביים חדשים כאשר אנו לומדים מיומנויות חדשות או משכללים מיומנויות קיימות. רואים יפה את זה ביכולת נגינה על פסנתר. הנגינה בפסנתר היא מיומנות מורכבת הדורשת תאום בין המוח לגוף. היכולת של המוח להסתגל וללמוד מיומנויות חדשות, המכונה נוירופלסטיות, ממלאת תפקיד מכריע בשליטה בנגינה בפסנתר. בואו נחקור כיצד פלסטיות המוח משתנה עם הגיל והשפעתה על לימוד נגינה בפסנתר. במהלך הילדות וההתבגרות, המוח הוא מאוד פלסטי, כלומר הוא יכול בקלות ליצור קשרים חדשים ולהסתגל לחוויות חדשות. זהו זמן אידיאלי ללמוד לנגן בפסנתר, מכיוון שהמוח יכול לפתח במהירות את הקשרים העצביים הדרושים לנגינה בכלי. לצעירים לעתים קרובות קל יותר ללמוד לקרוא תווים, לשנן שירים ולפתח מיומנויות מוטוריות עדינות לנגינה בבגרות, הפלסטיות של המוח פוחתת בהשוואה לזו בילדות. עם זאת, מבוגרים עדיין מסוגלים ללמוד לנגן בפסנתר ולחוות שינויים מוחיים הקשורים לנוירופלסטיות, ייתכן שמבוגרים יצטרכו להקדיש יותר זמן ומאמץ לתרגול, אך הם עדיין יכולים לפתח את הקשרים העצביים הדרושים כדי להיות מיומנים בנגינה בפסנתר. בנוסף, מבוגרים יכולים להפיק תועלת מהמיקוד המוגבר, המשמעת וההבנה שלהם במושגים מורחבים אך החל שאנו מתבגרים, הפלסטיות של המוח פוחתת עוד יותר, ולמידת מיומנויות חדשות כמו נגינה בפסנתר יכולה להפוך למאתגרת יותר. עם זאת, זה עדיין אפשרי עבור אנשים מבוגרים ללמוד לנגן בפסנתר ולחוות את היתרונות של נוירופלסטיות. תרגול קבוע יכול לסייע בשמירה על תפקוד קוגניטיבי ואף להאט את הירידה הקוגניטיבית הקשורה לגיל. חיוני למבוגרים מבוגרים להיות סבלניים ועקביים עם התרגול שלהם כדי להשיג התקדמות זיכרון טווח קצר מול טווח ארוך ואימון מכוון אנחנו רוצים לפעול על הזיכרון לטווח ארוך, הוא זוכר דפוסים ומתקשה לזכור רצפים ללא משמעות. שמתי לב אל זה בבית ספר, כשהיה צריך לשנן שירים או פסוקים מהתנך ממש התקשיתי כי זה לא היה בתחום שהתאמקתי שהתאמנתי בו. הספר הראשון שקראתי היה בגיל 20, הפירמה של ג'ון גרישם, אבל נוסחאות למבחנים בחשבון תמיד זכרתי בעל פה ללא שום קושי, זה נכנס אצלי לזיכרון לטווח ארוך. אימון מכוון בעצם מזין את הזיכרון לטווח ארוך שלנו במצבים מוכנים קשר ביניהם ותגובות רצויות שהמוח שלנו מכוות לזהות דפוסים וליצור קשרים בין פיסות מידע קשורות. היכולת הזו לזכור רצפים ומטעמים הגיוניים היא לרוב יעילה יותר מניסיון להיזכר בפריטים אקראיים, לא קשורים. שחקני שחמט הם דוגמה מצוינת לאופן שבו המוח שלנו מצטיין בלזכור דפוסים ורצפים משמעותי המשחקני שחמט מקצוענים נבדלים משחקנים רגילים באלפי מצבי החוח שנמצא אצלהם בזיכרון טווח ארוך. בניסוי ראו שהם זוכרים מצבי לוחות הרבה יותר טוב משחקנים רגילים אך כאשר מסדרים את בלוח בצורה רנדומלית הם זוכרים את הלוחות כמו שחקנים רגילים. זה מראה בדיוק איך האימון המכוון עובד על הזיכרון לטווח ארוך השחמט הוא משחק מורכב שדורש מהשחקנים לתכנן אסטרטגיה ולתכנן את המהלכים שלהם מראש. שחקני שחמט ברמה הגבוהה ביותר מפגינים יכולת מדהימה לזכור רצפים של מהלכים ותוצאותיהם. המוח שלהם מיומן בצורה יוצאת דופן בזיהוי דפוסים ויצירת קורלציות בין סידור החלקים על הלוח לבין אסטרטגיות מוצלחות שחקני שחמט לומדים לעתים קרובות משחקים היסטוריים ולומדים מהלכי פתיחה נפוצים, המכונים פתיחות, כדי להשיג יתרון על יריביהם. פתיחות אלו כוללות רצפים של מהלכים שהוכחו כיעילים במשחקים קודמים. על ידי למידה וזיהוי של דפוסים אלה, שחקנים יכולים להתאים במהירות את האסטרטגיות שלהם כדי להתמודד עם המהלכים של היריב. אחת הסיבות לכך ששחקני שחמט יכולים לזכור את הרצפים הללו ביתר קלות היא שהם מחלקים מידע. צ'אנקינג הוא תהליך קוגניטיבי שבו אנו מקבצים פיסות מידע קשורות יחד, מה שהופך אותם לקלים יותר לזכור. שחקני שחמט יכולים לזכור עמדות לוח מורכבות מכיוון שהם מקבצים חלקים קשורים ליחידה מנטלית אחת או נתח, כך קל יותר להיזכר ברצפים שלמים של מהלכים במקום במיקומים אקראיים של חלקים בודדים. הכחל שחקני השחמט צוברים ניסיון ומומחיות, יכולתם לזהות ולזכור דפוסים ורצפים משמעותיים משתפרת, הם מפתחים ספרייה מנטלית נרחבת של עמדות לוח ואסטרטגיות מוכרות, שעליהם הם יכולים לגשת במהירות וליישם במהלך משחק. ידע זה מאפשר להם להתמקד בחשיבה אסטרטגית ברמה גבוהה יותר במקום לנסות לזכור מהלכים בודדים. מה הכישרון? מה האימון שהביא לכישרון? ההבדל ביכולות בסוף זו היכולת להתרכז לאורך זמן, ועשיית ניסיונות שעוד לא נעשו ועצם האימון הזה מלמד יצירתיות. היכולת להתרכז לאורך זמן היא לא מולדת, זו יכולת נרכשת. בשלב מסוים בציר הזמן כשהיכולת משתפרת אנחנו מרגישים הנאה. נגנים מקצועיים נהנים מאוד מהנגינה וכך גם רקדני על ההורים והמורים צריכים להעניק לילד או לתלמיד את הביטחון בעצמו והכרה, וכך בתקפות קשות הילד לא יוותר, הרי תמיד באות תקופות קשות הרבה פעמים הבן אדם שהצטיין במה שהוא פשוט מצא שיטת לימוד חכמה ולא יותר איז. כשאתם רואים את מסי, תשאלו את עצמכם תמיד מה הכישרון. מה האימון שהביא לכישרון? לז לא מראה שכולנו נולדנו שוימני יודע שאני טוב במתמטיקה כרגע ואני יודע שזה הוביל אותי להמון הצלחה בחיים, טכניון, חשיבה לוגית, החלטות, אפילו חתון הולחן היה לי חשוב שגם לבת שלי תהיה החירות הזו שלי יש. ניסיתי להבין מה גורם לאנשים להצליח בלמידה כי אני חושב שאני לא טוב במתמטיקה מלידה, ונתקלתי בסיפור הבא, פעם, בעיירה קטנה ומוזרה בהונגריה, גרה משפחה יוצאת דופן, הפולגרים. המשפחה כללה אב בשם לסלו, אשתו קלרה ושלוש בנותיהם, זוזסה, סוזן, זסופיה, סופיה, ויהודית. לסלו פולגר היה פסיכולוג חינוכי שהאמין בתוקף שגאונים נוצרים, לא נולדים, היה לו רעיון מהפכני, לגדל את בנותיו כילדות פלא שחמט כדי להוכיח שעם הסביבה הנכונה והעבודה קשה, כל אחד יכול להצטיין בתחום נתון אל סלו החל ללמד את בנותיו שחמט בגיל צעיר מאוד. סוזן, הבחורה, התחילה לשחק כשהייתה רק בת ארבע, בעוד סופיה ויהודית הלכו בעקבותיה. הבנות זכו לחינוך ביתי על ידי הוריהן, עם דגש חזק על שחמט ועיסוקים אינטלקטואליים אחרים. לסלו וקלרה יצרו סביבה מגרה לבנותיהם, סיפקו להן אלפי ספרים בנושאים שונים, כמו גם אינספור חידות שחמט ומשחקי שחמט ללימוד האחיות פולגר התאמנו בחריצות, והקדישו שעות בכל יום לחידוד כישוריהן על לוח השחמט. העבודה הקשה שלהם החלה להשתלם, ועד מהרה הם התחילו להקות גלים בעולם השחמט. סוזן, הבחורה, הפכה לאישה הראשונה שזכתה בתואר מאסטר בינלאומי בגיל 12. היא המשיכה להיות אלופת העולם בשחמט לנשים ב-1996 והחזיקה בתואר במשך 4 שנים. סוזן הייתה גם האישה הראשונה שזכתה בתואר גרנדמאסטר על ידי השגת הנורמות והדירוג הנדרשים. הסופיה, האחות האמצעית, הייתה מוכשרת לא פחות. למרות שהיא לא רדפה שחמט באותה עוצמה כמו אחיותיה, היא זכתה להצלחה יוצאת דופן. סופיה זכתה בתואר מאסטר בינלאומי לנשים וזכתה בכמה טורנירים, כולל ניו יורק הפתוחה 1989, שם ניצחה מספר רב מאסטרים. אבל זו הייתה האחות הצעירה ביותר, יהודית, שתמשיך לנפץ את כל השיאים והציפיות. עד גיל 15, היא הפכה לגרנד המאסטר הבינלאומית הצעירה בהיסטוריה, ושברה את השיא רב השנים של בובי פישר. יהודית לא רק הייתה השחמטאית החזקה בכל הזמנים, אלא היא גם התחרתה בקביעות עם שחקני השחמט הבכירים והביסה אותם. היא הגיעה לדירוג C בעולם של מספר 8 בשנת 2005, הדירוג הגבוה ביותר שהושגה אי פעם על ידי אישה. סיפורן של האחיות פולגר הוא עדות לאמונתו של אביהן בכוחה של עבודה קשה ונחישות. על ידי התמסרות למשחק השחמט ולרדיפה אחר ידע, האחיות לא רק שברו מחסומים בעולם השחמט הנשלט על ידי גברים, אלא גם העניקו השראה לדורות של נערות צעירות ללכת בעקבות חלומותיהן ולאתגר את הסטטוס קוו. בסופו של דבר, הניסוי של משפחת פולגר הפך להצלחה שאין להכחישה, והוכיח שעם הסביבה הנכונה, המסירות והתשוקה, כל אחד יכול להגיע לגדולות, וכך, האגדה על האחיות פולגר ממשיכה לחיות, דוגמה נוצצת לכוחו של הפוטנציאל האנושי שיתענו שכשם שיש הבחנה בין בני אדם לקופים, בני האדם עצמם שונים מטבעם מבחינת נסיבות הלידה שלהם, מה שמרמז על כך שאיננו נולדנו שווים. עם זאת, המציאות היא שאנו נולדים עם מידה יחסית של שוויון, ללא כישורים או יכולות ראשוניות. ככל שאנו גדלים, אנו מפתחים מיומנויות שונות בתחומים רבים, המושפעים באופן משמעותי מגורמים כמו תזונה, הורות, מתח נפשי, סביבה תומכת, חברים, לימודים, הורים בעלי נטייה אקדמית, ועוד אינספור היבטים. בעוד שמבנה המוח בלידה עשוי להיות שונה, השפעתו זניחה בהשוואה לגורמים סביבתיים, ללא כל חריגה גנטית עם נקודת מבט גנטית, ההיבט הבולט ביותר הוא האופי של האדם, שיכול לקבוע את התחומים שאנו נמשכים עליהם, וכתוצאה מכך את הכישורים שאנו מפתחים בתוכם. למשל, לי באופן אישי יש סלידה משינון, מה שהוביל אותי להיאבק ולקרטע בדיסציפלינות הומניסטיות. כתוצאה מכך, הבקיאות שלי בתחומים הדורשים שליטה חזקה בשפה והבאה, כמו זה המודגם כאן, בקיצור חרה של ניסוחים. ואגב, בחשבון אני ראיתי את הבת שלי מפתחת כישרון, רק עם שעות של אימון, הרבה שעות. בהתחלה ראיתי יכולות רגילות ועם הזממפן ראיתי, כישרון, ממש לא טבעי מתפתח. וככה הייתי גם אני, רק מכיתה זין התחלתי להשקיע יותר מאחרים בחשבון, כי אבא שלי כל הזמן אמר שלא היה מאה. מאין תחרות בריאה, אפס כסרונאין, משוב אין למידה. באחד הימים שיחקתי פוקר בשולחן בלס וגס, אמרתי לעצמי שהיום אני לא בא להרוויח כסף בשולחן, אני בא רק ללמוד על שיטות חדשות והתנהגויות של אנשים. עשיתי מהלכים רק כדי לבדוק תיאוריות, כמו להמר הרבה מדי או מעט מדי, להציק לאנשים עם העלאות חוזרות ונשנות, לא להסתכל על הקלפים שלי בכלל ולשחק לפי התגובות שאני רואה אצל אנשים וגודל ההימור שלהם. זה פיתח אצלי יכולות נחמדות, בדיוק כמו שעיוור מחזק את חוש המישוש. השינוי הקטן הזה קידם אותי במשחק כמו שאף פעם לא התקדמתי. באתי תמיד בגישה, היום אני רוצה להרוויח, אי אפשר להפריז בחשיבותם של משוב מדיד וחמותי, תיקון שגיאות ולמידה מתמשכת בהתפתחות האדם. התהליך פשוט אימון ואז משוב ואז תיקון ואז אימון ואז משוב, ככה הלאה והלאה, זה יכול להיות אלפי איטרציות או בודדות. תהליך איטרטיבי זה חיוני לצמיחה ושיפור בהיבטים שונים של החיים, כולל תחומים אישיים, מקצועיים והתנהגותיים. משוב ותיקון שגיאות לאחר מכן נחוצים כדי שאנשים יוכלו להתפתח ולהצטיין בכל תחום או פעילות נתונה וכל דבר שעושים חשוב לקבל פידבק. נניח הקמתם אתר למכירת משחה נגד התקרחות, אין מורה שייתן לכם משוב אמיתי, אתם צריכים ליצור את המשוב על ידי חישוב יומי של כמה קנו, כמה נכנסו לאתר וכמה זה עלה לכם. ואז יש לכם עם מה לעבוד, עלות לקונה באתר וכן מספר קונים, זה משוב כמותי טוב ובמקצועות מסוימים או בפעילויות מסוימות, כגון סקייטבורד, משוב ניכר בקלות. לדוגמה, אם גולש סקייטבורד לא מצליח לבצע טריק כמו שצריך, הוא יכול להבחין מיד בביצועים שלו על סמך התוצאה. המשוב הברור הזה מאפשר להם להתאים את הטכניקה שלהם ולנסות שוב, מה שמוביל בסופו של דבר לשיפור. לעומת זאת, ישנם תחומים שבהם משוב עשוי להיות לא כל כך פשוט, כמו פוקר. במקרה זה, שחקן עשוי לקבל החלטה נכונה אסטרטגית שתגרום להפסד בשל אלמנט המקרה. כתוצאה מכך, זה יכול להיות מאתגר לקבוע אילו היבטים במשחק שלהם טעונים שיפור. הקניית הצורך במשוב ולבצע תיקונים אצל ילדים חיונית לצמיחתם ולהתפתחותם. ככה המח שלנו עובד, הוא חייב משוב. ללמוד זה חל לא רק על עיסוקיהם האקדמיים אלא גם על ההתנהגות והכישורים החברתיים שלהם. על ידי לימוד הילדים להיות קשובים למשוב ונכונים לבצע התאמות, אנו מציידים אותם בכלים הדרושים לשיפור מתמיד לאורך חייהם. ואופן אידיאלי, מערכת החינוך צריכה לפעול על בסיס עיקרון זה של משוב ותיקון, ולאפשר שיפור מתמיד לתלמידים בכל הרמות. למרבה הצער, זה לא תמיד המצב. לעתים קרובות המערכת לא מצליחה לספק משוב עקבי ומשמעותי, במיוחד כאשר התלמידים מתקדמים בציונים גבוהים יותר וממשיכים ללימודים מיוחדים. במערכת חינוך המתפקדת היטב, התלמידים יקבלו משוב רציף, המאפשר להם לזהות תחומי חולשה ולשפר את כישוריהם בהתאם. תרגיל טוב לתלמידים ללמוד ליצור מנגנון עם משוב כמותי, הושבוע הרצאות, כל יום עולים התלמידים ומדברים 5 דקות על נושא מסוים, מקבלים ציונים ומשוב משאר הכיתה ויום למחרת כל אחד מתקן ועולה שוב, כך שאחרי שבוע אמורים לראות ולצפות בציונים. כל יום הילד רואה ציון משוקלל של הכיתה ותגובות וביום למחרת אמור לשפר. זה בדיוק מנגנון שיפור שטוב בכל תחום בחיים. הפנוסף, מחנכים ומנהלים עוקבים אחר התקדמות התלמידים כדי לזהות פערים פוטנציאליים בתוכנית הלימודים או בשיטות ההוראה ולבצע התאמות נדרשות. על ידי אימוץ גישה מונעת משוב, מערכת החינוך תוכל לשרת טוב יותר את התלמידים על ידי טיפוח אהבה לכל החיים ללמידה ויכולת להסתגל לאתגרים חדשים. גם מערכות בינה מלאכותית, AI, שדומות לצורה שמח האדם לומד, מסתמכות על משוב ותיקון כדי לשפר את הביצועים שלהן. זה מושג לעתים קרובות באמצעות תהליך שנקרא אימון, שבו מודלים של בינה מלאכותית מוזנים בנתונים ומקבלים משוב על התפוקות שלהם. הנה כמה דוגמאות. למידה מפוקחת, בסוג זה של למידת מכונה, מודל AI מסופק עם נתונים מסומנים, צמדי קלט פלט, ולומד לבצע תחזיות או החלטות על סמך המשוב שהוא מקבל במהלך האימון. דוגמה, מודל בינה מלאכותית לזיהוי תמונה מקבל קבוצה של תמונות מתויגות, שבהן הוא לומד לזהות אובייקטים בתוך התמונות על סמך התוויות הנכונות שהוא מסופק. למידת חיזוק, בגישה זו, סוכן בינה מלאכותית לומד על ידי אינטראקציה עם הסביבה שלו וקבלת משוב בצורה של תגמולים או עונשים על סמך פעולותיו. דוגמה, מערכת AI למשחק שח מקבל משוב בצורה של ניצחון או הפסד במשחקים, מה שמאפשר לה להתאים את האסטרטגיה שלה ולהשתפר עם הזמן. ספר שמסביר את בנושא הזה מעולה הוא פיק של אנדרס אריקסון. דופק, לעומת המדען שמשפר לימודי פיזיקה, המערכת החינוך היום מוטת מורים והיא צריכה להיות מוטת תלמידים. מורה צריך דופק, והוא התקבל לעבודה. הבעיה היא לא תקציבית, היא רק בניהול. פחות מורים ויותר כסף. מורים טובים מביאים מורים טובים וגם משאירים אותם במערכת, כולנו מחפשים אנשים טובים סביבנו. כשמנהלי החינוך יהיו מתחום אנליטי החינוך יקפוץ רמה. קחו לדוגמה את הפיזיקאי שמשפר את דרכי הוראת הפיזיקה, הקרל ווימן. הוא פיזיקאי וחוקר חינוך בעל שם שהקדיש חלק נכבד מהקריירה שלו לשינוי החינוך לפיזיקה. בתור זוכה פרס נובל לפיזיקה, 2001, ויימן הוא לא רק מדען מוכשר אלא גם תומך נלהב לשיפור הדרך בה מלמדים פיזיקה בבתי ספר ובאוניברסיטאות. המחקר שלו מתמקד בפרקטיקות הוראה מבוססות ראיות ובאישום טכניקות למידה אקטיביות כדי לשפר את ההבנה של התלמידים במושגי הפיזיקה. המחקרו של ווימן על חינוך לפיזיקה הוביל למספר ממצאים והמלצות מרכזיים. אחד העקרונות העיקריים של עבודתו הוא החשיבות להתרחק משיטות הוראה מסורתיות המבוססות על הרצאות, שלעיתים קרובות אינן מצליחות למשוך את התלמידים ולקדם הבנה עמוקה. במקום זאת, ווימן דוגל בשימוש באסטרטגיות למידה אקטיביות המעודדות תלמידים לחשוב בצורה ביקורתית, לפתור בעיות וליישם את הידע שלהם בהקשרים של העולם האמיתי. כדי להשיג זאת, ווימן פיתח וקידם את השימוש בטכניקות הוראה אינטראקטיביות, כגון הוראת עמיתים, וזה מודל מחשבתי שחובה לקחת לבתי ספר לתת לתלמידים מכיתות גבוהות ללמד כיתות נמוכות, וכן פעילויות קבוצתיות לפתרון בעיות. שיטות אלו שואפות למשוך תלמידים בתהליך הלמידה בצורה יעילה יותר ולטפח הבנה עמוקה יותר של מושגי פיזיקה. יתרה מכך, הם עוזרים ליצור סביבת למידה מכילה יותר, שכן תלמידים מרקעים מגוונים יכולים להשתתף באופן פעיל ולתרום לתהליך הלמיד. המחקרו של ווימן הדגיש גם את החשיבות של בניית מודלים מחשבתיים אצל התלמידים בחינוך הפיזיקה. לבניית מודלים חשוב, הלמה, ולא המידע. על ידי מתן משוב בזמן אמת והזדמנויות לתלמידים לשקף את הלמידה שלהם, מורים יכולים לתמוך בצמיחת תלמידיהם ולטפל בתפיסות שגויות לפני שהם מושרשים. הם עוזרים להם לבניית ייצוג מנטלי של הפיזיקה וכן למידה הדרגתית מבעיות הולכות ומסתבכות. בבתי ספר היום אין הבנה של החשיבות של המודלים המחשבתיים אצל התלמידים ותנאי הסף לבניה שלהם, בעיות קטנות, פידבק מהיר, הרגשת הצלחה, השראה מהעולם האמיתי, קושי הולך ומתגבר ויציאה מתמדת מאזור הנוחות. בנוסף למחקריו על אסטרטגיות הוראה, ווימן היה חסיד של שימוש בטכנולוגיה חינוכית בכיתה. הוא פיתח ותמך בשימוש בסימולציות ממוחשבות, הידועות בשם סימולציות אינטראקטיביות של פה, כדי לעזור לסטודנטים להמחיש ולחקור מושגי פיזיקה. סימולציות אלו מאפשרות לתלמידים לתמרן משתנים ולצפות בהשפעות, ובכך לקדם הבנה עמוקה יותר של העקרונות הבסיסי. המחותרת כלשהי לסעיף הכי חשוב והמסתבר שאצל ילדים, טמפרמנט והקשבה משפיע על אוצר המילים. זה בעצם אומר שהאופי של הילד משפיע על היכולת דרך האימון ולא על ידי גן של אוצר מילים. הפשח השחקנים עם האיקיו הגבוה יש יתרון בהתחלה, אבל רק בהתחלה, אחרי זה כבר רק שעות האימון. תחשבו על זה רגע, זה מעניין, כי זה אומר שלעבודה כדי להעסיק את העובד עם הכי הרבה רצון ללמוד ולא את העובד עם הכי הרבה ידע. הנבואה מגשימה את עצמה כשאומרים, אתה לא טוב בחשבון, והאמת שלא צריך להגיד, התלמיד מרגיש לבד בחושים כשהמורה לא חשב שיש לו סיכוי וזו הבעיה הכי גדולה. ילדים גם מבוגרים יודעים לקבל רמזים כשלא מעריכים אותם, ואז יש מעגל קסמים שהוא לא מעריך את עצמו ואז אין לתלמיד רצון להתאמן או ללמוד כי זה לא ישנה כלום. יש בו בי המודל המחשבתי הכי חשוב ללימוד ילדים שילווה אותם בכל תחום, הוא מהפשוטים ביותר. התאמנתי באימון מכוון ואז התקדמתי, זה מודל ההצלחה בעצם שאומר שהתקדמות היכולת אינה גנטית או תלוית גורל אלא היא תלויה בבן אדם עצמו והאם התאמן. אני מדקלם את זה לילדי הרבה ומתאמת איתם. התשובה שלהם בדרך כלל אומרת, אבל איך אני יכול להיות שחקן כדורסל מקצועי כשאני נמוך, ואז אני עונה להם, גובה זה לא יכולת זו תכונה גופנית. אם יש לילד את המודל הזה בראש, הוא יתאמץ ויתקדם בכל תחום מחשבון, ריקוד ועד כדורגל או חידון התנך. זה מודל שעוזר להצליח בעוד תחומים. היה גן להיות מצטיין בתחום אז שחקני טניס מהנוער הטובים תמיד היו מגיעים להיות בטופ העולמי וזה לא המצב. אי אפשר לדעת משחקני הנוער מי יהיה שחקן טניס ברמה עולמית. טום בריידי משחקני פוטבול הטובים בכל הזמנים נבחר במקום 199 מתוך 254 בדראפט. כלומר, הוא לא היה מהטובים עם היכולת הכי גבוה, עם השנים ואימון מכוון הוא הגיע לטופ. הוא חיים שלמים, התאמן בי להתאמן ולשפר יכולות, הוא עשה אימון מכוון עם פידבק מכל משחק, אני בטוח שהאחרים לא מתקרבים לזה. הוא גם שיפר את התזונה שלו וכן את כל החיים שלו. טום בריידי ידוע בזכות התזונה הקפדנית שלו, שגרת השינה ובחירותיו באורח החיים, שלדעתו תרמו לאריכות חייו ולהצלחתו ב-NFL. בריידי אימץ גישה הוליסטית לשמירה על בריאותו וביצועיו, הכוללת שילוב של תזונה נכונה, שינה ואימון גופני. כמה היבטים מרכזיים במשטר שלו הם, שינה, בריידי מדגישה את החשיבות של שינה מספקת ואיכותית כדי לסייע בהחלמה ובבריאות הכללית. בדרך כלל הוא שואף לפחות 8 עד 9 שעות שינה בכל לילה ושומר על לוח זמנים קבוע של שינה. פעילות גופנית והתאוששות, בריידי עוקב אחר משטר אימון מותאם אישית, המתמקד בכוח תפקודי, גמישות וניידות. הוא משלב רצועות התנגדות, תרגילי גמישות ויוגה בשגרה שלו. בריידי גם נותן עדיפות לשיטות החלמה, כגון עיסוי, גלגול קצף וקריותרפיה, כדי להפחית דלקת וכאבי שרירים אורח חיים. בנוסף לשגרת התזונה והכושר שלו, בריידי שומר על אורח חיים ממושמע התומך בקריירה שלו. זה כולל הגבלת צריכת אלכוהול וקפאין, הפחתת החשיפה לרעלים סביבתיים ותיעדוף זמן עם משפחה וחברים לרווחה רגשיתה על ידי הקפדה על דיאטה קפדנית, שגרת שינה ובחירות אורח חיים. טום בריידי הצליח לשמור על רמת ביצועים גבוהה לאורך הקריירה הארוכה שלו, תוך התרסה על הציפיות לקוורטרבק NFL בגילו אבל יש כאן, אבל גדול, מה שקריטי זה לא משך האימון כי הרבה שחקני פוקר ידפקו את הראש בהפסדים חיים שלמים למרות שמשחקים כל היום, הם לא בונים לעצמם מודלים מחשבתיים חדשים למשחק, הם לא מתקנים טעויות ומקבלים פידבק. כמובן שזה לא רק לפוקר אלה לרוב היכולות בעולם, 95% לא עושים אימון מכוון ולכן תקועים. דמיינו עולם שכולם יודעים מה זה אימון מכוון, מקווה שאתם עכשיו מאלה אם הצלחתם לשרוד עד לפה. הרבה פעמים צריכים לקחת מאמן שיעזור באימון מכוון ואחרי שלמדה ממנו הכל קחו מורה או מאמן חדשדי בדנדים, זה טוב, חינוך הוא המדד הכי טוב לעתיד המדינה והמשפחה. המקום היחיד שבו השקעה של שקל אחד יכולה להחזיר 100 שקלים עם דיווידנדים. החינוך נותן לבני האדם את מה שהשתוקקו לו במשך אלפי שנה, חופש. אבל כאן מדובר בחופש מחשבתי ובעזרת חופש מחשבתי קל להגיע לחופש פיזי. להיות חופשי בארצנו, אומר ההמנון. ערכים נבנים כשיש הבנה איך הם משפרים את החיים. החלק קריטי בחינוך הוא ניהול, אפשר לקרוא על זה כאן, ניהול והשקעות עם מחשבה חופשית. חינוך ליהדות תלמידת התנך חשובה להקניה הערכים גם לתלמידים שהם אפיקורסים לגמרי. החינוך ליהדות מאחד אותנו כעם במדינה יהודית. רוח התנך דוגלת בחופש וטוב לב וצניעות ערכים שחשוב שכולם יטמיעו. מורים טובים מביאים מורים טובים. מבקל המערכות שיש בהן אנשים יש כלל שבדרך כלל תקף. מורים מצוינים מביאים מורים מצוינים ומורים בינוניים מביאים מורים בינוניים ומתה. היום במערכת החינוך בישראל פשטה הבינוניות ומתה וזה כמובן מחלחל מהנהלת משרד החינוך לשטח. איך מייצרים מאיר הר ציון? אנשים גדלים בבתים שמסגרת הכללים קבועה. יש הנחות ובדרך כלל לא שואלים יותר מדי שאלות, אלא מקבלים את המציאות, זה האוכל שאוכלים, ככה בתים צריכים להיות, אלה המקצועות הטובים וכדומה. רוב הילדים לא גדלים גם בצורה עצמאית, כלומר הם נכנסים לתוך מציאות קיימת ומסגרת כללים קבועה. הדברים האלה בעצם מונעים מילדים את האימון הדרוש להיות פורץ דרך. הלוחם הנועז, מאיר הר ציון, מספר שהיה ילד ממש היה מסתובב בכל רחבי המדינה ויוצא לטיולים לבד, הוא התאמן על עצמאות ולשבור כללים, ולכן אין פלא שהיה יחיד ומיוחד, הוא לא נולד ככה, הוא התאמן לזה בלי לידת בנוסף כדי להיות פורץ דרך. חובה להיות אדם קורא ספרים, לא נתקלתי באיש חזון שלא היה איש ספר. הרצל, בן גוריון, בגין, גולדה, פרנקלין, ז'בוטינסקי, אילון מאסק, איינשטיין, ג'פרסון, כולם היו אנשי ספר. אני לא אומר שזו הדרך הנכונה, אני מנסה להסביר למה יש כל כך מעט מנהיגים, יזמים ומנחלים בעלי חזון ופורצי דרך. מנהיגים בנוסף צריכים להיות קריזמטים וכן את המזל והיכולת השיווקית להגיע למעלה. אבל כל אלה לא מספיקים, חסר עוד משהו, בדרך כלל צריכים גם ילדות מאתגרת, כזו שגורמת לך לחלום, לחלום על עתיד אחר, ואז אתה מתאמן בי לדמיין עתיד אחר. תוסיפי לכל אלה שצריך להיות הגונים וישרים ואז בכלל מגיעים לבודדים, בודדי בודדי מחדי שכל הדברים הללו יסתדרו ויתקיימו, מגיעים למסקנה שאלו באמת אנשים בודדים אבל הם קיימים והם בתוכנו. צריך לחפש את הניצנות שלהם במחשבה חופשית ולהרוויח מהם. אז פעם הבאה שהילד שלכם רוצה לבנות בית על עץ או לחפור מנהרה על הבית של השכן, תנו לו אינטליגנציה שנייה, לשפר את החשיבה עצמה. החשבון הוא כמו אינטליגנציה שנייה. חשבון עוזר לנו לבנות מודלים נכונים של המציאות. ללא אימון מתמטי של המוח בתקופת הילדות אי אפשר לבנות מודלים מחשבתיים מתאימים בבגרות, לכן חשוב ללמד ילדים מתמטיקה, חשבון, מגיל צעיר מאוד בכל מוסדות החינוך וחשוב עוד יותר שיתרגלו בבית. כאיננו משפרים את החשיבה עצמה, אנחנו בעצם מרמים את כל היכולות שלנו רמה, מלחשב כמה עולה סוכריה עם מע"מ ועד לזרוק את הכדורסל לסל. חשבון זה מכפיל כוח מטורפי. הכך של מתמטיקה הוא בהשתלבות עם העולם דרך מידע ומודלים לקבלת החלטות הרבה יותר טובות בשילוב עם היגיון. לא על ידי שכנוע עצמי שאני צודק אלא על ידי סיבוב הגלגל הרבה פעמים ומדידת התוצאות. חשוב להגדיר את הבעיות בעדינות אבל לפתור אותן בעוצמתיות על. דוגמה למודל מחשבתי, כשאני מגרד כרטיס לוטו הסיכויים שלי לזכות אינם משתנים אם מישהו אחר לקח כרטיס לפניי. המודל שעומד מאחורי קביעה זו, אין שינוי בהסתברות של זכייה או הפסד אם שלפתי כרטיס זה או אחר. המקצועות שבהם יש לשים דגש הם אלה שמשפרים את החשיבה וקבלת ההחלטות, חשבון, שפה שנייה, קריאה עיונית, כולל עיתונים, ופיזיקה. על יתרונות שפה שנייה קראו עוד כן השפה שנייה אינטליגנציה שלישית. מחקרים מראים שדוברי שתי שפות מקבלים ציונים יותר טובים במבחני אינטליגנציה. כמובן שלקבל עוד אינטלקט פשוט משפה שנייה זה רווח גדול במאמץ קטן, בדיוק מה שאנחנו מחפשים. לפחות אני מחפששתי אופציות במקביל לשפה שנייה גורמת לנו לחשוב הרבה יותר חופשי ומחוץ לקופסה על נושא, מפני שהמח מתרגל להפעיל שתי אופציות תמיד לכל שפה רלוונטית. מחקרים שונים הראו ששפה שנייה משפרת את עצם החשיבה שלנו. מעניין שבדרך כלל מהגרים הם בעלי שפה שנייה, דבר שכנראה עוזר להצלחה שלהם בעיקר במדינות עם שוויון הזדמנויות כמו ארצות הברית. אנגלית או כל שפה שנייה, עדיף אנגלית, בעצם היא מכפיל כוח כי היא משפרת את כל החשיבה שלנו ולא רק בנושא מסוים, כמו שאנחנו משננים משהו מהיסטוריה שלא משפר את עצם החשיבה. השפת תוכנה היא שפה, השפת תוכנה היא כמו שפה לכל דבר, היא גם משפרת את עצם החשיבה שלנו. המחשב הוא כמו מוח שני בשבילנו, בייחוד אם אנחנו יודעים לפתח בתוכנה או להשתמש בגוגל שיט, לעתיקים שבינינו אקסל, בצורה נכונה וכמובן להשתמש נכון בחיפוש ובצ'אט GPT מוסיף הרבה ליכולת החשיבה שלנו והפיינוח. חשוב ללמד ילדים איך להפעיל אותם נכון כדי להעלות את האינטליגנציה של הילד בשיתוף המכונה. השער לעולם של ידע הוא אנגלית. רוב הספרות המקצועית בעולם כתובה באנגלית. כל מקצוע שנלמד ברמת תואר שני הוא באנגלית כמעט לגמרי. לכן יש יתרון ענקי למי שדובר שפה שנייה, ועדיף שזאת יהיה אנגלית כמובן. למחשבה חופשית אנחנו חייבים ידע, ורוב הידע בעולם הוא באנגלית. רוב הספרים הכי חשובים שקראתי הם באנגלית. המילים שאין בשפה הראשונה שלך. אחת הסיבות ששפה שנייה משפרת את עצם החשיבה היא שאנחנו מקבלים מילים שאין בשפה הראשית שלנו בכלל, ואז זה נותן צורת מחשבה חדשה. נניח בעברית אין ממש את המילים מינימלי ומקסימלי, כשלומדים אנגלית זה בעצם מוסיף לארגז המחשבתי שלנו עוד הרבה צורות חשיבה חדשות, זה משפר את החשיבה עצמה. גם בשפת תכנות יש מילים חדשות שבעצם מגדילות עוד יותר את הארגז כלים, כמו if then or j שווה מאה, כלומר להכניס למשתנה ערך. אנחנו ממסגרים מילה לרעיון במוח, ואז שולפים את המסגרת הזו בכל תהליך מחשבתי שצריך אותה. איך זה שכולם עם הפרעות קשב וריכוז. דוח של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, CDC, מצא כי השכיחות של אבחנות ADHD בארצות הברית בקרב ילדים בגילאי 4 עד 17 שנים עלתה מ-7.8% ב-2003 ל-9.5% ב-2007 ול-11.0% ב-2011 עד 2012. זה מצביע על עלייה מתמדת בשיעורי האבחון של ADHD לאורך השנים. הדבר הכי ברור הוא שכל הזמן בודקים ילדים לכל מיני הפרעות ופעם פחות בדקו. הדבר השני הוא התזונה שהרבה ילדים מקבלים וגורמת להם להתנהג מוזר. תזונה ידועה כמשפיע על הלך הרוח שלנו ובעיקר על ילדים. אני רואה על ילדי כשהם משתוללים וחסרי נחת, אני שואל את אשתי, האם הם אכלו סוכר, והתשובה היא בדרך כלל חיובית. לא צריך מחקרים. המחקרים הראו כי מזונות ודפוסי תזונה מסוימים עשויים להיות קשורים ל-ADHD, הפרעת קשב וריכוז, ולבעיות התנהגותיות או בריאות נפשיות אחרות אצל ילדים. תוספי מזון וצבעים מלאכותיים. כמה מחקרים הצביעו על קשר פוטנציאלי בין תוספי מזון, צבעים מלאכותיים ותסמיני ADHD בילדים. מתי אנליזה שפורסמה ב-2012 בכתב העת Pediatrics דיווחה על קשר קטן אך משמעותי בין צבעי מאכל מלאכותיים לבין תסמיני ADHD מוגברים בילדים. דוגמאות לתוספים כאלה כוללים נטרן בנזואט וצבעים מלאכותיים כמו אדום 40 וצהוב 5. עם זאת, לא כל הילדים עם ADHD עשויים להיות רגישים לתוספים אלו, ויש צורך במחקר נוסף כדי לבסס קשר סיבתי מובהק. צריכת סוכר גבוהה, צריכה מופרזת של סוכר נקשרה למגוון בעיות בריאותיות, כולל השמנת יתר, סוכרת מסוג 2 ובעיות שיניים. מחקרים מסוימים הראו גם קשר פוטנציאלי בין צריכת סוכר גבוהה ותסמיני ADHD או בעיות התנהגותיות אחרות אצל ילדים. מחקר שפורסם ב-2011 ב-Journal of Attention Disorders מצא קשר חיובי בין צריכת סוכר גבוהה ותסמיני ADHD. עם זאת, הקשר בין סוכר להפרעות קשב וריכוז עדיין לא מובן במלואו, ויש צורך במחקר נוספת דפוסי תזונה מסוימים, כמו התזונה המערבית, המכילה מזון מעובד, סוכרים מזוקקים ושומנים לא מן החי, נקשרו לתוצאות בריאות נפשיות גרועות יותר אצל ילדים. לעומת זאת, תזונה בריאה יותר, כמו התזונה הים תיכונית, העשירה בפירות, ירקות, דגנים מלאים וחלבונים רזים, נקשרה לבריאות נפשית טובה יותר. מחקר שפורסם בשנת 2017 ב-The Lancet Psychiatry, מצא שהתערבויות תזונתיות יכולות לשפר את תוצאות בריאות הנפש, כולל תסמיני ADHD, בילדים החסרים תזונתיים. מחקרים מסוימים הצביעו על כך שחסרים בו חומרים תזונתיים ספציפיים, כגון חומצות שומן אומגה 3, ברזל, אבץ, מגנזיום וויטמין D, עשויים להיות קשורים לתסמיני ADHD ולבעיות התנהגותיות או נפשיות אחרות אצל ילדים. לדוגמה, מחקר שפורסם בשנת 2005 ב-Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, מצא שתוסף חומצות שומן אומגה 3 יכול לשפר את תסמיני הפרעת קשב וריכוז בילדים. עם זאת, חשוב לציין שתוספי תזונה צריכים להיעשות תחת פיקוחו של איש מקצוע בתחום הבריאות, מכיוון שצריכה מופרזת של חומרים מזינים מסוימים עלולה לגרום גם להשפעות שליליות. תקראו פה מהי תזונה חופשית ולמה היא מתאימה לבני אדם. אני אחד הדברים הכי חשובים בעת החדשה היא הסתכלות כולם בעיקר על עצמם, ומכאן כלכך חשוב היום החינוך לצניעות. נפשי כאפר לכל תהיה, זה מאפשר לחשוב בלי האגו והאדרה עצמית, וזה בדיוק מה שעוזר להתקדם בחיים, לקבל החלטות מבוססות נתונים והיגיון בלי אגובנים ובנות. הפרדה בין בנים לבנות במקצועות ריאליים בשנים הראשונות. מחקרים מראים שהפרדה בין בנים ובנות בשנות הלימוד הראשונות מגדילה את סיכויי ההצלחה של הבנות בשל הבדלים בין בנות ובנים על חנך שלהתקדם. זה ערך חינוך להתקדמות תמידית. לגרום לאנשים לפעול במעגל, קושי או כאב גדול מהסתכלות נוספת ולימוד של התהליך גדול מהתקדמות, ולא במעגל, קושי או כאב גדול מהאשמת העולם בבעיות גדול מייאוש וחוסר מעש. אנשים שפועלים במעגל הראשון, כ-10% מהאנשים, הם המצליחים ביותר, אבל התיקון באמצעות חינוך אפשרי ואפילו קל. חינוך לשיפור, ניסיון לשפר כל מה שאפשר ולהתקדם נותן משמעות. השיפור נעשה באמצעות היכולת לשמוע ביקורת, תגובה חיובית עליה ותיקון הדעה בהתאמי ללמד קבלת החלטות. הללמד לנהל תהליך קבלת החלטות נכון ואיך ולמה כדאי לשנות דעה בדרך הנכונה. כישורים אלה, שלא ירחשו ללא לימוד, ישנו את פני החברה אם הרוב יחליטו לפעול על פי היגיון. ללמד את כל ההטיות שאיתן אנחנו נולדים, כגון לאשר מה שאנחנו יודעים, לא לקבל עובדות חדשות שנוגדות דעות קיימות, לא לקבל החלטות תחת לחץ נפשי כי הן מבוססות על רגש ועוד ועוד. ריבית דריבית ריבית דריבית קומפאונדינג זהו חוק אוניברסלי שתקף לא רק להשקעות, אחד מפלאי עולם ובחינוך מהחוקים הקריטיים ביותר. כשאתם משקיעים את מה שלמדתם, דהנו, הריבית, חזרה בחיים, הגידול ביכולות הוא אדיר. דוגמה מכלכלה, השקעה של 10,000 שקלים ל-25 שנה בריבית 10% שנתית תניב 110,000 שקלים. זה פי 11 על הכסף. דוגמה בקריירה, כשכל יום לומדים משהו חדש על ידי קריאה, או כל דרך אחרת, אין ספור אופציות ללימוד הנשענות על הידע החדש שצברנו. מי שלא לומד יישאר תמיד במקום בו הוא עצר. זה בעצם ריבית דריבית בלימוד שיכולה להניב רווחי ענק. תשקיעו חזרה את מה שלמדתם כדי לשפר יכולות, זה מה שאנשים חכמים ומצליחים מושים מלמוד וידאו כי לא רוצה להיות תוקי. בשנים האחרונות מתפתחת מגמה ברורה של שינוי תפקיד המורה באופן מהותי. שינוי זה מתבטא בהכוונת המורה להיות מכווין דרך לתלמידים ופחות מרצה, המקריא מתוך סילבוס ומערכים כתובים מראש בשיטת המע"מ, מורה עומד מלמד. ניתן לראות שיטות כמו כיתה הפוכה, בה התלמידים לומדים את החומר ההגנייתי, השלב בו סופגים ידע, כשיעורי בית מצולמים, כתובים ורק לאחר מכן מגיעים לכיתה ומבצעים את שלב התרגול והדיון. פותחו עוד מספר שיטות ובין היתר חינוך מבוסס פרויקטים, PBL, אשר התפתחה בהייטק היי ובעמותת עתיד פלוס אשר הקמתי בשנת 2013 עם שותפי דניאל קובלר. הקמנו בעמותה את תוכנית משק טק, בה התלמידים למדו את החומרים בעזרת קבוצות חקר קטנות אשר עובדות יחד לפתור בעיה במשק החקלאי וממציאות אב טיפוס בעזרת מנטורים, ובסוף ניגשו לתחרות הלאומית ליזמות נוער בתחומי האגרוטק וזכינו 3 שנים ברציפות בשלושת המקומות הראשונים לצד עלייה ניכרת של 100% בכמות הניגשים ל-4-5 יחל מתמטיקה ומגמות מדעיות מורחבות. השינוי היה לכך ניכר עד כדי כך שבכפר הנוער כנות בשנת 2013 רק שני תלמידים סיימו 4-5 יחל מתמטיקה ושלוש שנים לאחר מכן נרשמה עלייה של כמעט 1,000%. הבנו שבעזרת מודלינג חיובי, לצד הובלת אנשי חינוך ורכזי שטח מעולים כמו קורל ביטון, שלימים הפכה להיות מנכלית העמותה, ניתן לייצר שינוי ועומק מהותי בלימודי המדעים שאינם מוקראים לילדים אלא נעשים הלכה למעשה בשטח ומייצרים מוטיבציה אצל התלמידים להגיע למגמות המדעיות המורחבות לצד מדריכים מעולים בעלי יכולות הדרכה גבוהות וקבוצות למידה קטנות לאפשר לסטודנט להיות מורהפשר לקאות אצל מאמן נבחרת ארצות הברית שהשיטה בבית ספר למתמטיקה שפיתחו מכשיר תלמידי תיכון ללמד, וזה עובד מדהים. הליכת בוקר בחוף הכרמל בשלהי 2021, פניתי לדניאל, שותפי לדרך בהקמת עמותת עתיד פלוס, עם הרעיון לייצר VBL, Video Based Learning, או בעברית, למידה מבוססת וידאו. הגעתי לכיוון הזה כי חשבתי שאם אני הייתי מורה לא הייתי רוצה לחזור כל הזמן על מערכי השיעור כמו תוכי. הייתי רוצה להשקיע את זמני בחינוך משמעותי, בסיוע לחלשים ובמודלינג חיובי בו אני מסייע לאלו המתקשים באמת בתרגול לצד אלו בכיתה שיכולים לרוץ בקצב גבוה משלהם באופן עצמאי. המורים ובתי הספר תוגמלו היטב בפרויקט הפיילוט. הפיילוט המשיך בהרחבה בשנת 2022 עם מורים רגילים בשמונה בתי ספר אשר לא קיבלו תגמול משמעותי, וזאת במטרה לבחון האם המיזם בר קיימה בהיקף לאומי. המורים בפיילוט המורחב הראו מוטיבציה ירודה וחוסר יכולת להשקיע זמן, והדבר הוביל למסקנה כי על מנת להצליח בקנה מידה לאומי, משרד החינוך צריך להשקיע בהפקת סרטוני איכות בכל מקצועות הליבה עם טובי המורים בארץ וממש לייצר כוכבים לצד לומדות וטכנולוגיות למידה סביב הוידאו אשר יוצרות חוויה אינטראקטיבית. היום הדבר קורה בעיקר ב-Y School ובאתרים בודדים נוספים של חברות פרטיות. להערכתנו, על מנת שהפרויקט יצליח, יש להוציא למכרז של משרד החינוך לחברות פרטיות עם חלוקת המכרז למספר חברות הפקה ולא שליטה של חברה אחת בשוק כגון חברת מתח. כל זה לצד תגמול נוסף על הפקות מוצלחות בניקוד אובייקטיבי השואף לכלי מדידה העומדים בסטנדרטים של מחשבה חופשית. בדרך הזו לא צריכים גם להעסיק רק מורים מקצועיים, אלא אפשר להעסיק גם סטודנטים ותלמידים של כיתות יותר גבוהות שיתרגלו רק את הכיתה, בדיוק כמו באקדמיה שהמתרגלים הם סטודנטים. על הכיתה עדיין יהיה אחראי מורה מקצועי, אך הזמן שלו יתפנה יותר להסתכל על הכל מלמעלה ולדאוג לחלשים עליה. הערכתי, כדאי להשתמש בשיטה זו רק מכיתה ד' ומעלה, כי תלמידים צעירים יותר חייבים מורה מולם ועבודה על התמדה ויכולת הכוונה עצמית בלמידהבית ספר חדש. לבדוק התקנות קורל ביטון, מנכלית העמותה, מקימה בימים אלו יחד עם איש החינוך תיאודור לנדאו בית ספר חדש בשם תוהו, שבא לייצר בלגן חיובי בחינוך ויהיה הראשון מסוגו בישראל לנוער מהפריפריה החברתית-כלכלית ששואף להיות עצמאי ומצוין. בית הספר מעניק ליווי והמשכיות מכיתה ט' בתנאי אקדמיה ופנימיה, דרך השירות בצהל ועד השחרור מהצבא ואפילו בלימודים אקדמיים ותעסוקה אחרי הצבא. בית הספר יהיה שונה לגמרי מבתי הספר הקיימים היום, יותר דומה לאקדמיה מאשר לבית ספר, עם שיעורי בחירה ודגש על מקצועות הליבה מתמטיקה, ואנגלית. בית ספר דו-לשוני לצד חיבור חזק עם חברות הייטק ותעשייה מתקדמת בשטח קורל, אני חושבת שנדרשת ההבחנה בין למידה, הקניית ידע לחינוך. תהליך למידה לא מבוסס מקום ומורה, ניתן לעשות את זה בכל זמן, בכל מקום, ולא בהכרח עם מורה פיזי בכיתה. תהליך חינוכי משמעותי דורש מודלינג חיובי, הקניית הרגלים ומיומנויות, שינוי תודעה נדרשת דמות משמעותית בין אם זה מורה או כל דמות בוגרת אחרת נוכחת פיזית, מערכת יחסים בין האישית שנרקמת. בית הספר צריך לשלב בין שניהם, בין יצירת פרסונליות ויעילות מקסימלית בתהליכי הלמידה, לבין יצירת מרחבים לעשייה משמעותית עם דמויות בוגרות מורה או מלגאי או כל דמות אחרת שמלווה את החניכים. גם המורה וגם התלמיד לא רוצים להיות תוכי. המורה, הבנו כבר למה, התלמיד לא רוצה רק לשנן כל היום. רוב הלמידה המסורתית עד היום מבוססת על ראייה של התלמיד כמיכל, שרק מקבל בצורה חד-כיוונית בהנחה בסיס הידע הוא המורה. המציאות היום כבר מלמדת ההפך. צריך לשבור את התלות במורה כבסיס הידע, ולפתח כמה שיותר לומדים עצמאים לימוד וידאו כשם קוד לכל למידה עצמאית שלא מבוססת מורה. לקרוא בספר, לשמוע הרצאה מוקלטת מחול, לחפש מידע לבד, ללמוד דרך משחק וכו'. למידה בחברותה, רעיון גאוני ופשוט בין מאות שנים שקהילות הדתיים והחינוך התורני עושים את זה בצורה פנומנלית מגיל 3 בחיידר, ויש לחינוך הממלכתי חילוני הרבה מה ללמוד מהם. שיטה ללימוד שיטות שלימוד שיטות וגישה לפתרונות, הרבה פעמים מבלבלים אינטליגנציה עם שיטה או גישה לבעיות. סדר וארגון תורמים להבנת הבעיה שלפנינו בלי קשר לאינטליגנציה של פותר הבעיה. בפיתוח תוכנה המפתחים הכי טובים הם אלה שניגשים לבעיות לפניהם בצורה גנרית עם גישה מסוימת כשסביבת העבודה שלהם מדוגמת והם לאו דווקא המפתחים הכי חכמים בארגון. לכן קריטי בבתי ספר ללמד גישה נכונה לסוגי בעיות שונות וזה כמובן כולל סדר, הבנת הבעיה לעומקה, סידור המידע וכו תוכנית Jump Math של ג'ון מיטון מושתתת על האמונה שכל אחד יכול להצטיין במתמטיקה אם מקבלים את סביבת הלמידה והמשאבים הנכונים. גישה חדשנית זו לחינוך במתמטיקה הייתה נושא למחקרים שונים שביקשו להעריך את יעילות המחקר, אחד שנערך על ידי דוקטור ג'ון פולוק מאוניברסיטת טורונטו נועד להעריך את היעילות של תוכנית Jump Math בשיפור הביצועים במתמטיקה בקרב תלמידים. המחקר כלל תלמידים מכיתות ג' עד ו' והשווה את הישגיהם במתמטיקה לפני ואחרי ההשתתפות בתוכנית Jump Math. התוצאות הראו של התלמידים שהשתתפו בתוכנית היו שיפורים משמעותיים בביצועיהם במתמטיקה, עם עלייה ממוצעת של 2.4 כיתות בשנה אחת בלבד מחקר נוסף שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת מערב אונטריו ואוניברסיטת וילפריד לוריאר חקר את ההשפעה של תוכנית Jump Math על הידע המתמטי והביטחון העצמי של התלמידים. המחקר מצא שתלמידים שהשתתפו בתוכנית הפגינו לא רק שיפור בביצועים במתמטיקה אלא גם הגבירו את הביטחון העצמי ביכולותיהם המתמטיות. במחקר אקראי מבוקר משנת 2016, חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה, אירווין, חקרו את ההשפעה של תוכנית Jump Math על ההישגים במתמטיקה של תלמידים בכיתות א' עד ה'. התוצאות הצביעו על כך שתלמידי קבוצת Jump Math עמדו בביצועים גבוהים יותר מבני גילם. בקבוצת הביקורת, דבר המצביע על כך שהתוכנית יעילה בשיפור כישורי המתמטיקה של התלמידים ממחקרים אלו מספקים ראיות לכך שתוכנית Jump Math יכולה להוביל לשיפורים משמעותיים בביצועים במתמטיקה ובביטחון העצמי בקרב התלמידים. על ידי פירוק בעיות מורכבות לשלבים ניתנים לניהול, מתן הערכה ומשוב מתמשכים, ובניית ביטחון עצמי באמצעות הצלחה, גישת Jump Math מעצימה את התלמידים לפתח בסיס חזק במתמטיקה ולהתגבר על המחסומים הנפוצים הקשורים בחרדת מתמטיקה. הצלחת תוכנית Jump Math תומכת ברעיון שעם הכלים וההדרכה המתאימים, כל אחד יכול ללמוד ולהצטיין במתמטיקה. החלק X המשפחה מקנה ערכים ודוגמה אישית וחינוך קלוקל מבית קשה לתקן. לכן חשובים, חינוך לאופטימיות ולחשיבה חיובית, כדי לעשות דברים גדולים וחשובים צריכים לחלום, וכדי לממש חלומות צריכים להיות אופטימיים. מומלץ לקרוא Flourish של מרטין זליגמן. בסוף כל יום תשאלו, מה היה טוב היום? חלק X, בכל בן אדם יש חלק X שנלחם בשינוי והתקדמות על ידי תירוצים שונים. לימדו את ילדיכם להילחם בחלק X שלו וכל הזמן להשתפר ולהתקדם ולשנות את הדעה כשהנסיבות משתנות. אנשים שמדברים על אנשים שמדברים על רעיונות. אנשים בגדול נחלקים לשני סוגים, סוג שאוהב לדבר על רעיונות ודעות והסוג השני שאוהב לדבר על אנשים וקניות. אני מהסוג הראשון, תמיד יותר עניין אותי תהליכים ורעיונות שיקדמו אותי מאשר לשמוע מה אנשים אחרים עושים או קנו לעצמם. שווה לחנך את עצמכם וילדיכם לא להתעסק במה שיש או אין לאחרים אלא יותר באיך הגיעו לאן שהגיעו, איך ללמוד ובמה להשקיע את הזמן. יותר מעניין איך אילון מאסק למשל הגיע לאן שהגיע מאשר כמה כסף הרוויח אתמול. אגב, אילון מאסק, אחד הדברים שצריכים לעניין אתכם הוא שהוא קרא מאות ספרים עיוניים מאז שהיה ילד, וזה אחד הגורמים המרכזיים להצלחה. הגורם השני זה כנראה המחסור שגדל בו. הוא לקח את זה למקום טוב ללמוד לבד למידה עצמית, את רוב התחומים שבהם אנו מגיעים לרמה גבוהה כגון הלחנה, כדורגל, תוכנה, מתמטיקה, ציור, צילום, נגרות וכדומה. אנחנו לומדים לבד מכוח הרצון להתקדם ובסקרנות. יש שלב שבו אם הילד אינו לומד בכוחות עצמו הוא לא יוכל לעבור אותו. לרוב התשוקה הזו קיימת בילדים שבאו ממחסור כלשהו, לכן חשוב לחשוף את הילדים לדברים חדשים ולהנחות אותם בכיוון ראשוני ואת השאר להשאיר להם. ינליטיות מביאה מוסריות, לפי מחשבה חופשית, כן, כי היא מפתחת היגיון. ההיגיון בונה את המוסריות בילדות, כי המצפון הוא בעצם הרצון לא לגרום פגיעה באחר. ככה ילדים בונים את המצפון והמוסריות שלהם מגיל צעיר. NLTיות בעצם עוזרת לילד לחמת, אך לא רק מספרים אלא גם רעיונות מופשטים על להשות את הצעד הראשון החשוב לחנך לחתירה למגע עם פעולה ולא לתכנן ולתקן חינוך למחשבה ששינוי המציאות אפשרי אם נפעל. אדם ביקש כל יום במשך שבועות לזכות בלוטו אחרת יפשוט רגל. כל יום בא וביקש לזכות בלוטו. ביום האחרון ממש התחנן, אני חייב לזכות בלוטו, למה אתה לא נותן לי לזכות? ואז שמע קול, אין בעיה, אבל אתה חייב לקנות כרטיס קודם, להילחם בקניה להשוות את עצמך רק לעצמך מהעבר ולא לאחרים שתמיד יהיו יותר חכמים, יפים, מצחיקים או עשירים. לא תחמוד. חשוב לחנך בדיוק ההפך ממה שרשתות חברתיות מחנכות נונהי להסתכל כל הזמן על אחרים, הפוך תסתכלו על עצמכם ותשתפרו. מעשים שווים אלף מילים הדוגמה אישית בכל היבט של החיים שבו רוצים ללמד את הדרך לפעול, כמו הרצון לקבל ביקורת צניעות, באמצעות דוגמה אישית המינימליזם, באמצעות דוגמה אישית. לא לקנות אלף דברים, רק מה שצריך הקריאה המשפחתית, קל יותר ללמד לקרוא כשכולם קוראים באותו זמן עדיף ספרי עיון וביוגרפיות. מעשים ומילים שווים, להראות בדוגמה אישית ובהסברים של המילה יש כוח וצריכים לעשות מה שאומרים ולומר מה שעושים על הדוגמה אצלנו בבית אם אני או אשתי מבטיחים משהו לילדים, זה תמיד יתבצע, מילה זו מילה, אך אנו מצפים מהילדים בדיוק אותו הדבר. דוגמה במעשים לא בדיבורים תלמדו לתת ולקבל משוב כי נהאחת הבעיות של אנשים זה שהם לא מקבלים ביקורת ורואים בזה פגיעה אישית אני מאוד אוהב לשאול אנשים וחברים את דעתם בהרבה נושאים. ואני נתקל לא פעם בפחד לתת לי ביקורת. הרי בשביל זה אני שואל, כדי לקבל ביקורת רק ככה אני יכול להשתפר, במיוחד בעסקים. על השם פלוס 500 חשבתי בטיול להודו כשגל שותפיי וחבריי היה איתי, כמובן שאלתי אותו במדרגות מה אתה חושב על השם. הוא אמר לי, שם מעולה, אני מכיר אותו ואם היה חושב שזה שם גרוע היה פשוט אומר, חרה של שם. רשמתי את השם בבית קפה בהודו עם מי שהוא אומר מה שהוא רע על רעיון שלכם, זה לא עליכם. אם תיכנסו בו, לא תשמעו ממנו יותר ביקורת אמיתית ושרע לכם מאוד. ביקורת רעה על רעיון זה מצוין לכם, ככה במידה ותחשבו על זה חופשי ותראו שהוא צודק תחסכו הרבה עבודה מיותרת. המחשבות והרעיונות שלכם חייבים ביקורת קנה מהסובבים אתכם, אחרת תהיו כמו סדאם חוסיין או אחרים שלא הבינו את המציאות סביבם. חינכו ככה את ילדיכם, לבקש ביקורת כנה ולתת ביקורת כאן הנימוס מביא אופי חינוך לנימוס, כשחושבים על האחר תהליכים עצומים מתרחשים אף ברמת המדינה. דברים קטנים משפיעים בסוף על הדברים הגדולים. המדינות המנומסות ביותר הן גם הנקיות ביותר, יפן, הנורדיות ואחרות, נימוס מביא מוצרים נהדרים וארץ יפה. נימוס נתפס לעתים קרובות כנימוס חברתי פשוט, אך השפעתו חורגת הרבה מעבר לנעימות ולנימוסים טובים. למעשה, נימוס יכול להוות כוח מניע מאחורי פיתוח של מוצרים מעולים ומדינה יפה. הנה כמה סיבות למה, פלוס שיתוף פעולה וחדשנות, נימוס מטפח סביבה חיובית ומכבדת, מעודד אנשים לעבוד יחד ולחלוק רעיונות בחופשיות, רוח שיתוף פעולה זו מביאה לפתרונות חדשניים ומוצרים איכותיים הנותנים מענה למגוון רחב של צרכים והעדפות, פלוס סביעות רצון אזרחים. עובדים מנומסים ועדיבים נוטים לספק שירות לקוחות טוב יותר, להבין ולצפות את צורכי הלקוחות שלהם, זה מוביל להגברת צביעות רצון הלקוחות, נאמנות, ובסופו של דבר, ביקוש גבוה יותר למוצרים ושירותים, פלוס משיכת כישרונות והשקעות, סביבה עסקית מנומסת ומכבדת מושכת אנשי מקצוע ומשקיעים מוכשרים מכל העולם. זרם זה של כישרונות והשקעות תורם לפיתוח מוצרים, שירותים ותשתיות מתקדמים, ובסופו של דבר משפר את היופי והשגשוג הכללי של המדינה, פלוס הרמוניה חברתית. נימוס עוזר ליצור חברה הרמונית שבה אנשים נוטים יותר לכבד ולתמוך זה בזה. לכידות חברתית זו מקילה על קהילות לעבוד יחד כדי לשפר את סביבתן ולשמור על היופי הטבעי שלהן, פלוס תודעה סביבתית. חברה מנומסת נוטה להעריך כבוד לא רק זה לזה אלא גם לסביבה. תודעה קולקטיבית זו מעודדת פיתוח של מוצרים ידידותיים לסביבה ופרקטיקות ברות קיימה, התורמות ליופי ולרווחה הכללית של המדינה, פלוס תיירות ומוניטין בינלאומי. תרבות מנומסת ומסבירת פנים אטרקטיבית לתיירים, שיש להם סיכוי גבוה יותר לבקר ולהמליץ על מדינה שבה הם מרגישים מכובד ומעורך. זה מחזק את תעשיית התיירות, אשר בתורה תומכת בשימור אתרי מורשת טבעית ותרבותית, ומעצימה את יופייה של המדינה, פלוס פתרון קונפליקטים, נימוס הוא מרכיב חיוני לתקשורת אפקטיבית, המסייעת לפתור קונפליקטים בצורה ידידותית יותר. זה מוביל להקצאת משאבים וקבלת החלטות טובים יותר, וכתוצאה מכך לפיתוח ותחזוקה יעילה של תשתיות ושטחים ציבוריים. מעצמאות אמיתית זה חופש. מה שנראה כעצמאות זה יותר בעלות של הילד על הזמן שלו וההחלטות שלו, זה שונה מעצמאות זה יותר אוטונומיה על העולם של הילד, לסמוך עליו כי הם מרגישים בדיוק כשסומכים עליהם. המונח, להעסיק ילדים, לא מוכר אצל השבטים, כי הילדים בעלי הזמן והאג'נדה שלהם. ההגדרה היותר נכונה היא חופש, לתת חופש, לא לשלוט בדיוק כמו שאף אחד לא אוהב כששולטים עליו. ככה גדלתי אני שולט על הזמן שלי ומתעניין ומתעסק במה אני רוצה. הייתה תקופה בגיל 4 שלא רציתי ללכת לגן, אמא שלי הסכימה וכמה חודשים לא הלכתי לגן למצוא תחום שבו רוצים לבצע דבר גדול ונעלה, זה מראה שזהו תחום המתאים להורים או לילדים. חופש לילדים מוביל בסוף לעבודת צוות כי הם קולטים בשלב מסוים שהם צריכים לעבוד בצוות כדי לעשות משהו גדול ולהצליח. ככה התפתח האדם גם, החוזקה של ההומוספיאנס זה שיתוף פעולה, ולכן זו תכונה קריטית לפתח אצל ילדים למרות הגדרות שהיום שמים בין בתים, תופעה שלא הייתה קיימת בארץ אבל מתפתחת במהירות. אני גדלתי בבית שחינך לעצמאות מאז שהיינו קטנים. ההורים היו בעבודה, אבא שלי יעקב, מהנדס חשמל מהטכניון, עבד ברפאל הרבה שנים וחזר הביתה אחרי 10 בלילה, ואימא שלי נעמי, עבדה כעובדת סוציאלית בשירות למען הילד, הייתה חוזרת אחר הצהריים. הכנו לעצמנו אוכל, נסענו באוטובוס לבד לחוגים ובגדול עשינו מה שאנחנו רוצים. לא מתלוננים ולא מתבכיינים כי הכל האחריותך ולא רוצים להקשות על ההורים. היו מלחמות כל יום בבית על הכל, מדני שוקולד עד הטלוויזיה. זה לימד אותי להסתדר לבד על אוכל, כסף, אויבים, ככה היינו לפעמים בין האחים. מעולם לא היינו צריכים לדווח איפה אנחנו ומתי חוזרים. היה חופש מוחלט ותמיכה שאנחנו יכולים לעשות הכל. אני זוכר שאבא שלי תמיד היה אומר, משפחת גונן לא מפחדת משום דבר, זה עדיין מהדהד לי, ואני גם חוזר על זה כל הזמן לילדי, משפחת גונן לא מפחדת משום דבר. עצמאות זה לתת לילד לצאת לבד ולשחק עם חברים בשכונה, בארהב אין את זה ושמשפיע על ההתפתחות של הילדים, זה אחד היתרונות הגדולים בישראל. זה הבדל עצום אם צריך להסיע ילד לחברים או שזה קורה לבד. שימצי לב על הילדים שלי, כשאנחנו לא מנסים לשלוט על הרצונות שלהם, הם לא מנסים לשלוט בנו, מי שנותן חופש מקבל חופש. עצמאות של ילד צריכה לבוא ביטוי גם בהתמודדות שלו לבד עם כעסים ותסכול, אפשר להתאמן בזה ומומלץ לתת לילד עצמאות מלאה על ההתמודדות איתם, לקחת אותם למוטיבציה ולא ליאוש קשיים, זה מאמן בלצאת מהמקשיים ומחסור, כשילדים מבינים שהקושי והמחסור הם מכשולים שצריך לעבור ולא חומות שאי אפשר לעבור, קורים דברים טובים. לכן חשוב לתת להם להתמודד עמם לבד ולוודא שיש להם תקווה. כתבה מעולה על מה שיש למדע לומר בנושא קושי יכול להתבטא גם שאי רצון לעשות משימות קטנות בבית, אך זה חשוב להתחיל דווקא ממשימות קטנות. מה שעבד אצלנו בבית הכי טוב זה לתת תפקיד לכל ילד בארוחה, אחד מפנה מהשולחן מנקה את המטבח, אחד שוטף כלים והשלישי הקטן רק מפנה מהשולחן. כל שבוע התפקידים מתחלפים. בהתחלה הם היו מתלוננים אבל אחרי שבוע וקצת זה טבעי להם לגמרי. אנחנו לא עוטפים את המשימות במילים יפות ולא הולכים מסביב אלא ישר ולעניין, קח את הצלחת לחיור. אחד הדברים שלי עזר לצאת מקשיים זה, תמיד שראיתי מעבר לבעיה הקרובה ראיתי את האופק. כמו כן, הורי תמיד המעיטו בגודל אתגרים ובעיות משהו בסגנון, אני יודעת שזה קשה אבל אתה תצליח בטוח. לעזור לילדים זה חשוב אבל רק באמת כשהם צריכים עזרה, אחרת עדיף לתת להם להתנסות לבדבש בית יוקטן כשהילדים לומדים ללכת. האימהות עומדות מאחורי הילד והוא מרגיש שהוא הולך בעצמו לעומת ההורים המערבים שיעמדו מלפני הילד ויחזיקו לו את הידיים, אפשר להבין מזה הרווהי אפשר להצליח בלי כישלונות. לספר על כישלונות ולמה קרו. טוב להיכשל אבל כן להבין איפה הטעות ולא לחזור עליה. מילוי מטלות בבית מחנך לעצמאות ולהכרת תודה לחשוף אחרת לא ידעו לחשוף, ילדים יצברו את רוב הידע והיכולות בכוחות עצמם, היופי הוא להתניע את התהליך. האופי של הילד יוביל אותו בסופו של דבר להתמקד בעניין אחד ולהשליך הצידה עניין אחר. לדוגמה, לפתוח לילד חשבון בנק ולהראות לו איך מפקידים כסף ואיך קונים מניה. אני זוכר שאבא שלי קנה לי קומודור פעם ראשונה כדי שאראה איך המחשב האישי החדש עובד. עזבו את הסימפטום אל פתור את הבעיה ולא את הסימפטום, זה בגדול תמצית מחשבה חופשית. ג'ף בזוס שבנה את החברה ששינתה את הדרך שאנשים קונים אמר את המשפט החזק הזה, אתה לא מתקן את הסימפטום, אתה מסדר את הבעיה שגרמה לסימפטום, וזה סוד ההצלחה של המאזון ב-20 שנה האחרונות, 27 דקות לאחת בצהריים ביוטיוב. הזהמה חשוב שההורים ידובופן טבעי, ילדים רוצים להיות עצמאים אבית, תוכניות, עסק, בריאות, הרצונות שלנו הולכים ומתבלגנים או מתקלים עם הזמן, לכן אנחנו כל הזמן צריכים להשקיע אנרגיה בסידור שלהם, חינוך לסדר ולא לקבל את הבלגן הוא קריטי. מגיל צעירה טוב לב עובר לדור הבא, חשוב להיראות זאת בדוגמה אישית. ילדים מעתיקים מה שהם רואים ויגדלו מה שראו, ככה הטבע יצר אותנו. חינוך לקריאה או למתמטיקה הוא כמו ריבית דריבית, משקיעים את הידע הקודם בידע נוסף והתשואה בלתי נתפסת. קושי, מחסור והתמודדות עימם טובים לבניית אופי חזק ורצון להשתפרגני. מהחינוך בגן מהווה בסיס חיוני ללמידה והתפתחות של ילדים. הסביבות החינוכיות המוקדמות הללו לא רק תומכות במשפחות על ידי שיפור המאמצים החינוכיים שלהן, אלא חשוב שיתפחו אהבה לטבע והערכה לעולם הסובב אותנו. באמצעות פעילויות בניית אופי, הילדים לומדים את חשיבות המשמעת העצמית, כמו גם את ההבדל בין מטרות לטווח קצר לטווח ארוך. יתרה מכך, חינוך בגן משרה תחושה של פטריוטיות ואהבה לארצו, תוך שהוא מלמד מיומנויות חברתיות חיוניות כגון נימוס, אמפתיה ושיתוף פעולה יעיל בתוך צוות. על ידי קידום הרגלי תזונה טובים, לומדים צעירים מעודדים לעשות בחירות בריאות התורמות לרווחתם הכללית. פעילויות קריאה יומיומיות בגן עוזרות לילדים לפתח מיומנויות אוריינות ולטפח את אהבתם לספרים. בנוסף, מסגרות חינוכיות אלו מדגישות את הערך של מינימליזם וסביעות רצון, ומלמדות ילדים להעריך פשטות ולמצוא אושר בפחות. לבסוף, גני ילדים מספקים הזדמנויות לילדים להכיר מספרים, שיתופים וחשבון פשוט, ומניחים את הבסיס לכישורים האנליטיים שלהם ולהצלחתם העתידית במתמטיקה. אנשים הכי אוהבים להיות עם חברים. מהדבר שילדים הכי אוהבים זה לשחק עם ילדים. זה מאוד פשוט. זה נובע ממאות אלפי שנה של אבולוציה, כשחיו בשבטים והיה צריך לדאוג אחד לשני כמבוגרים, האימון לזה התרחש אצל הילדים. הטבע בנה לנו מנגנון שמתגמל אותנו כשאנחנו עם חברים. גם מבוגרים, הכי טבעי להם להיות בחברת חברים קרובים. בחברה המודרנית אתה רואה חבר לארבע שעות בשבוע במקרה הטוב, בעבר שלנו רואים בשבטים שהם 8 שעות יומיות עם חברים בשבט ויותר. זו אחת הסיבות ששבטים שלא נגעה בהם המודרניזציה יותר מאושרים מהאדם המודרני. כמה מחקרים מצאו שאנשים בחברות שבטיות יכולות להיות בעלי רמות גבוהות יחסית של עושר ורווחה. לדוגמה, מחקרים על אנשי האדזה בטנזניה ואנשי צימן בבוליביה הראו שהם חווים רמות גבוהות של סיפוק ורווחה מהחיים, גורמים כמו קשרים חברתיים חזקים, עבודה משמעותית וחיבור עמוק לטבע נחשבים כתורמים לאושר. מזוהי נקודה שלא לוקחים בחשבון בבנייה מודרנית מלאה חומות וכן בשכונות חדשות. גם מערכת החינוך לא נוגעת בצורה מספקת בזה. אחד הדברים זה לתת לילדים בוגרים ללמד ילדים קטנים יותר, זה אפשרי לגמרי אבל לא מבוצע. בבתי ספרי אוניברסיטה מקדמת בטירוף את החברה, המקום שבו מכשירים מהנדסים ואת מובילי הכלכלה. הלימודי תוכנה בכל הפקולטות גם בספרות קל, הקורסים אונליין, להכריח את האוניברסיטאות לאפשר לכל אחד להצטרף ללימודים בהן במסלול מקוון. לכל פקולטה יהיה קורס במתמטיקה, ההשתלבות מעשית בתעשייה במסגרת הלימודים, המתן אופציות לשילוב חברות חדשות מתוך האוניברסיטאות, קורסים בקבלת החלטות ובשינוי דעקרתי. והחכמתי ספרים ספציפיים על חינוך שהשפיעו רבות על החשיבה שלי, אסתר, שאת שם משפחתה לא יודע איך כותבים בעברית והיא לדעתי המורה הטובה בעולם, הקצתה בעמק הסיליקון בבית ספר של הבן שלי. אני ואשתי הלכנו לראות את ההרצאה שלה. אחרי דקה הבנתי למה היא מורה אגדית בעמק הסיליקון עם אלפי תלמידים שמעריצים אותה. היא עונה בביטחון תהומי, עם מבט חכם ורואים שהיא ראתה כמעט הכל. שורה תחתונה, היא שמחה על התלמידים שלה וזה נותן להם כוח נפשי לא לפחד ללמוד. תוך כדי ההרצאה שלה כבר קניתי את הספר שלה בית אודיבל ואשתי הזמינה את הספר המודפס. בהרצאה אסתר כתבה שהכי חשוב לחנך ילדים לעצמאות, אמון, אדיבות, שיתוף פעולה וכבוד הדדי. עצמאות אומרת לסמוך על הילדים לא בכלו אלא באמת, כמו לתת להם לעשות חביתה בגיל 6, לקום לבד לבית ספר ולקבל אחריות על היום שלה. ממומלץ לקרוא את הספר של כנראה המורה הטובה בעולם, אסתר וודז'סקי. בהרצאה אחת האימהות שאלה, מה לעשות אם הבת שלי רוצה ללכת עם נעליים קרועות ופתוחות לבית ספר בלי לאכול? אסתר חייכה וענתה, זה מפריע לה או מסכן אותה. האמא הבינה בלי הסבר נוסף, לתת לילדה ללכת ככה. זו בעיה שלה, וזה בדיוק חינוך לעצמאות לתת לילד לקחת אחריות על המעשים שלו כל עוד זה לא מסכן את החיים שלו למדוד מה שאפשר למדוד את מה שאפשר כדי להרוויח זה מסגרת חשוב העוד ספר שמאוד חשוב למחשבה למרות שהוא לא מעולם החינוך וככה זה בהרבה מודלים מחשבתיים מלווים מודלים מתחומים אחרים לגמרי הוא תמדדו את מה שחשוב של ג'ון דור מהמשקיעים הראשונים של גוגל ועוד חברות הספר מדגים איך על ידי מדידה והיזון חוזר אפשר כל הזמן להשתפר על ידי שיטה שנקראת OKR, OKR, ראשי תיבות של מטרות ותוצאות מפתח. וזו שיטה של מהנדסים שתשפר מאוד את מערכת החינוך כשהכל יהיה מדיד ועם יעדים ברורים ומדידים. זוהי מסגרת להגדרת מטרות וניהול ביצועים המסייעת לארגונים וליחידים להגדיר יעדים ברורים ומדידים ולעקוב אחר ההתקדמות לקראת השגתם. OKRs מורכבים משני מרכיבים מטרה, מטרה איכותית מוגדרת בבירור שאפתנית ומעוררת השראה התוצאות עיקריות, קבוצה של תוצאות ניתנות לחימות, הניתנות למדידה, המעידות אם המטרה הושגה הדוגמה, נניח שחברה רוצה לשפר את סביעות רצון הלקוחות שלה. הנה דוגמה ל-OKR עבור מטרה זו, מטרה, שיפור סביעות רצון ונאמנות הלקוחות את תוצאות מפתח, צמצם את זמן התגובה הממוצע של תמיכת לקוחות מ-24 שעות ל-8 שעות תוך 3 חודשים מהשג שיעור סביעות רצון של 90% בסקרי משוב לקוחות במהלך 6 חודשים הבאים מהמטרה היא איכותית ומעוררת השראה, בעוד שתוצאות המפתח ניתנות לחימות ומספקות יעדים ספציפיים למדידת ההתקדמותיך חינכו פעם מלדימאות ספר מאוד מומלץ Hunt Gather Parent, מראה איך בחברות שבטיות היו מגדלים ילדים. יש שם המון דברים מפתיעים שנעלמו מהציוויליזציה של היום. הוא ספר ממש חשוב כי הרבה פתרונות לחינוך נכון נעלמו לנו עם המודרניזציה. אחד הדברים ששינו לי תפיסה היא שהאימהות של פעם היו צמודות אל התינוק שלהם בשנים הראשונות, ישנו איתו, הניקו אותו ולא נתנו לו לבכות כלל. זה משנה לגמרי את הגישה האינטואיטיבית המערבית האומרת לגדל תינוק בחדר אחר, לתת לו לבכות, ולחנך אותו להיות לבד, לישון לבד מגיל צעיר. בחברה השבטית הוא כל היום צמוד לאימא בשנים הראשונות, יונק מתי שהוא רוצה. צייד, אספו, הורה, הוא ספר מעט דוקטור מיכל אינדוקלף, שיצא לאור בשנת 2021. הספר הוא שילוב של אנתרופולוגיה, היסטוריה ועצות הורות, המציג גישה חלופית לשיטות הורות מודרניות. דוקטור דוקלף בוחן שיטות הורות מסורתיות המשמשות את חברות הציידים לקטים ומשתף בתובנות ולקחים חשובים שניתן ליישם על הורות בעולם של היום בספר מספרת דוקטור דוקלף על חוויותיה בנסיעות עם ביתה הצעירה לפגוש וללמוד ממשפחות ילידים במקומות שונים בעולם, כולל מאיה יוקטקית במקסיקו, האינואיטים בקנדה הארקטית וההדזה בטנזניה. היא בוחנת את שיטות ההורות שלהם ומזהה עקרונות משותפים התורמים לגידול ילדים משתפים פעולה, עמידים ומאוסרים הקמה דברים חשובים מצייד, אסוף, הורה, כוללים, החשיבות של עבודת צוות, עידוד ילדים להיות תורמים פעילים למשימות משפחתיות וקהילתיות מטפח שיתוף פעולה ותחושת שייכות התנהגות דוגמנות. ילדים לומדים בצורה הטובה ביותר באמצעות התבוננות וחיקוי של הוריהם וחברי קהילה אחרים התפוח אוטונומיה, מתן אפשרות לילדים לחקור וללמוד בקצב שלהם, עם הדרכה ותמיכה, עוזר לבנות עצמאות וביטחון עצמית מיכה רגשית, מתן סביבה מטפחת המאמתת את רגשותיהם של ילדים תוך כדי ללמד אותם לווסת את רגשותיהם תורמת לרווחתם הרגשיתה פסך הכל, צייד, אספו, הורה, מאתגר את נורמות ההורות המערביות המקובלות ומציע גישה חלופית המדגישה שיתוף פעולה, אינטליגנציה רגשית ומעורבות קהילתית לגידול ילדים מותאמים היית במערכות חינוך מוצלחות בעול מאוד ספר שעזר קלברלנדס הסודות מאחורי הצלחתן של מעצמות החינוך בעולם, של לוסי קריהן. הוא בעצם יכול לעזור ככלי במחשבה חופשית, להעתיק הצלחה ולשפר, לראות מה עובד במערכות החינוך הטובות בעולם וליישם, קלברלנדס, הוא ספר מעט המחנכת והחוקרת לוסי קריהן, החוקרת מערכות החינוך של 5 מדינות הידועות במצוינות האקדמית שלהן, פינלנד, יפן, סינגפור, סין וקנדה. קריהן משלבת את חוויותיה האישיות, רעיונות עם מורים, הורים ותלמידים וסקירה מקיפה של מחקר חינוכי כדי לחשוף את העקרונות המרכזיים מאחורי מערכות מוצלחות אלו. פלוס שוויון, כל 5 המדינות נותנות עדיפות לשוויון במערכות החינוך שלהן, ומבטיחות שלכל התלמידים תהיה גישה לחינוך איכותי ללא קשר לרקע החברתי-כלכלי שלהם, הדבר מושג באמצעות הקצאת מימון, תמיכה מקיפה ברווחה והתערבויות לתלמידים מתקשים, פלוס מורים איכותיים, מדינות אלו משקיעות רבות בגיוס, הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים. הם מבטיחים שהוראה היא מקצוע מכובד, מושך כישרונות מובילים ומספק להם משאבים ותמיכה נאותים, פלוס תוכנית לימודים מותאמת, תוכניות הלימודים במדינות אלו נועדו להיות רלוונטיות מבחינה תרבותית, מבוססות ראיות ומתמקדות בפיתוח מיומנויות ליבה. מעודדים את התלמידים לחשוב בביקורתיות, לפתור בעיות ולעסוק בלמידה שיתופית, פלוס ציפיות גבוהות ואחריות. מערכות החינוך במדינות אלו מציבות ציפיות גבוהות הן לתלמידים והן למורים. הם משתמשים בהערכות סטנדרטיות כדי לעקוב אחר ההתקדמות ולחייב בתי ספר ומורים אחראים לתוצאות התלמידים, פלוס איזון בין אוטונומיה לריכוזיות. יש איזון בין מתן אוטונומיה לבתי ספר ולמורים בשיטות ההוראה ובתוכנית הלימודים שלהם, תוך שמירה על מידה מסוימת של ריכוזיות כדי להבטיח עקביות ואיכות בכל המערכת. המסגרות בכל מקום ספר נוסף שחשוב להבנה מה מערכת החינוך עושה בעצם, עוזרת לילדים לבנות מודלים מחשבתיים של המציאות סביבם. קרי מסגור מחשבה חופשית זה בעצם העברת מודלים מחשבתיים מתחום אחד לאחר. עשיתי את זה בהקמת פלוס 500, כשהבנתי שמסחר לטווח קצר הוא רנדומלי, זה בעצם לקיחת מודל מתמטי כללי שנבנה לי בראש על מסחר לטווח קצר. עוד דוגמה להעברת מודל זה כאן במחשבה חופשית, כשרואים שחיות בטבע לא משמינות למרות שיש להם לפעמים אוכל בכמויות עצומות, המסגרת המחשבתית היא, אוכל אינסופי, לא משמינות, מנגנון בקרה. בהעברת המסגרת לבני אדם מבינים שבהשמנת בני אדם הבעיה היא לא הכמות. אפשר להעביר את המסגרת לבני אדם כי גם אנחנו סוג של חיה. הספר, מסגרים, חוקר את כוחה של ההכרה האנושית ואת יכולתה הייחודית לבנות מודלים או פריימים מנטליים. הספר מתעמק כיצד מסגור משפיע על קבלת החלטות, פתרון בעיות וחדשנות. זה גם מדגים כיצד שימוש נכון במסגרות יכול לעזור לנו לנווט בנושאים מורכבים ולהסתגל לעולם המשתנה במהירות. על ידי הבנה ורתימת כוח המסגור, אנשים וחברות יכולים לשפר את יכולתם להתמודד עם אתגרים ולעצב עתיד טוב יותר. מסגור הוא תהליך קוגניטיבי שבו אנשים בונים מודלים מנטליים או מסגרות כדי להבין, לפרש ולארגן מידע בעולם הסובב אותם. מסגרות אלו מעצבות את נקודות המבט שלנו, משפיעות על קבלת ההחלטות שלנו ומנחות את פתרון הבעיות והתקשורת שלנו. מסגור עוזר לנו להבין מצבים מורכבים, לתעדף נושאים ולנווט את כמות המידע העצומה שאנו פוגשים מדי יום. מסגור יכול להיות גם מודע וגם לא מודע, ולעיתים קרובות הוא משקף את החוויות האישיות שלנו, הרקע התרבותי וההטיות הקוגניטיביות שלנו. האופן שבו בעיה או מצב ממוסגרים יכול להשפיע באופן משמעותי על התפיסה שלנו לגביה, כמו גם על הפתרונות שאנו שוקלים ועל הפעולות שאנו נוקטים. על ידי מודעים לאופן שבו המסגרת עובדת והתאמת המסגרות המנטליות שלנו, אנו יכולים לשפר את יכולתנו לגשת לאתגרים ולקבל החלטות טובות יותר בהיבטים שונים של החיים. חשיבה מופשטת, חשיבה מופשטת חשובה מכמה סיבות, כולל פתרון בעיות, יצירתיות ויכולת הסתגלות. זה מאפשר לאנשים להבין מושגים מורכבים, ליצור קשרים בין רעיונות שלכאורה אינם קשורים, ולגשת למצבים מנקודות מבט מרובות. ניתן להקל על הוראת חשיבה מופשטת לילדים באמצעות שיטות שונות, כגון טיפוח חשיבה צמיחה, שימוש באנלוגיות, השתתפות בשיחות פתוחות, עידוד יצירתיות, קידום חשיבה ביקורתית ומתן הזדמנויות לרפלקציה. פתרון בעיות חשוב לחשיבה מופשטת כי מאפשרת לאנשים לפרק בעיות מורכבות למרכיבים פשוטים יותר ולמצוא קשרים בין אלמנטים שונים. יכולת קוגניטיבית זו עוזרת לילדים להבין היבטים שונים של בעיה, לשקול פתרונות שונים ולפתח אסטרטגיות לפתרון. החשיבה המופשטת מטפחת יצירתיות בכך שהיא מאפשרת לילדים לדמיין אפשרויות חדשות, לייצר רעיונות מקוריים ולחקור פתרונות לא שגרתיים. מיומנות זו מסייעת לביטוי אומנותי, חדשנות והמצאה. החכל שילדים מפתחים מיומנויות חשיבה מופשטות, הם נעשים מצוידים יותר להסתגל למצבים ולאתגרים חדשים. גמישות קוגניטיבית זו חיונית בעולם המשתנה במהירות, מכיוון שהיא מאפשרת לילדים ללמוד וליישם מידע חדש ביעילות. חדי ללמד ילדים חשיבה מופשטת, עודדו את הילדים לאמץ אתגרים ולראות כישלון כהזדמנות ללמוד. על ידי טיפוח חשיבה צמיחה, אתם יכולים לעזור להם לפתח חוסן והתמדה, החיוניים לחשיבה מופשטת. האנלוגיות הן כלי רב עוצמה להוראת חשיבה מופשטת, שכן הן עוזרות לילדים ליצור קשרים בין מושגים שלכאורה אינם קשורים זה לזה. השתמשו בדוגמאות יומיומיות כדי להמחיש רעיונות מורכבים, ועודדו ילדים להמציא אנלוגיות משלהם. עודדו את הילדים לבטא את מחשבותיהם, רעיונותיהם ורגשותיהם בגלוי. שאלו שאלות פתוחות המקדמות חשיבה ביקורתית ומעוררות סקרנות אינטלקטואלית. תספק הזדמנויות לילדים לעסוק בפעילויות יצירתיות כגון ציור, כתיבה או בנייה. זה יעזור להם לפתח את הדמיון ולחשוב מחוץ לקופסה. הלמד את הילדים לנתח מידע, להעריך ראיות ולהטיל ספק בהנחות. הציגו להם חשיבה לוגית, טיעון ותהליכי קבלת החלטות. עודדו את הילדים להרהר בחוויותיהם, מחשבותיהם ורגשותיהם. מודעות עצמית זו יכולה לעזור להם לזהות דפוסים, להסיק מסקנות וליצור קשרים בין היבטים שונים של חייהם. טווח ארוך מנצח בדרך כלל טווח קצרה בבחירת הדרך הנכונה בין עצלות לטווח ארוך. כדאי להתנגד לעצלות וללכת על הטווח הארוך. בני האדם נוטים לחשוב על הרגע הנוכחי, בעיקר בגלל האבולוציה, פעם המציאות שלנו הייתה יותר הישרדותית, לכן הטווח הקצר היה חשוב מהארוך, כמו הריח של האריה שדרש פעולה ישירה מהירה באותו הרגע. אצל ילדים זה בולט במיוחד הרצון לבידור לטווח קצר, מהצגות, שעתיים, לסרטים לסדרות לריאליטי ליוטיוב ולטיקטוק, 15 שניות, יש לחשיבה לטווח ארוך כוח מיוחד כי אפשר להגיע ליכולות והישגים כשחושבים רק לטווח ארוך, כגון הקמת חברה שדורשת בדקף כמה שנים של עבודה מאומצת וחשיבה לטווח ארוך, שבסופן אפשר להרוויח יכולת והון שלעולם לא היו מושגים בדרך אחרת. רוב האנשים לא חושבים לטווח ארוך בחיי היום-יום ולכן זה נותן יתרון גדול למי שכן. הנטייה תמיד היא לפרש את מה שקרה היום או אתמול, אך למעשה הרבה יותר חכם להבין את המגמה של כמה שנים ולא להתמסטל מאירועי היום או אתמול. לדוגמה, ממשלה רוצה לשנות את בתי המשפט, עדיף לפרש את זה בטווח של שנים, הידרדרות טיב הממשלה. הנטייה לעבוד יותר קל הרבה פעמים תנצח את הטווח הארוך, רואים את הרצון לא לעבוד קשה בכל עסק או טכנולוגיה, מכונית במקום הליכה, מנה חמה במקום להכין אוכל טרי, תנור גז במקום מדורה, המאזון, וזוהי הנקודה הכי קריטית. אתם רוצים לנצח. תתאמנו בלחשוב לטווח ארוך ואז לאט לאט תתחילו לחשוב לטווח ארוך. להתאמן לחשוב לטווח ארוך זה בעצם לדחות סיפוקים בהרבה מקרים. המערכות יחסים יותר מסוכנות מעישון וניגוד לתגריס שחיי לבד. בני האדם בדומה לחיות עדר הם יצורים שבטיים שצריכים חברה על מנת לשרוד. אנחנו כמובן יכולים לשרוד גם לבד, אבל הטבע שלנו הוא שבטי, חברתי. בעיתות סכנה או חירום, אנחנו תמיד מתגבשים ומתאחדים על מנת לשרוד. לכן ביולוגית יש לנו תגמול כשאנחנו ליד אנשים אחרים, וזה בא לידי ביטוי בקשרים ארוכי טווח. לכן לא מפתיע שמחקר ארוך שנים מצא שמערכות יחסים הם הגורם הכי חשוב לאריכות ואיכות החיים, יותר מתזונה ויותר מכל דבר אחר. זה מסתדר עם האבולוציה, מדע וההיגיון, ולכן יש פיצוח יפה במחשבה חופשית. המחקר ארוך שנים מצא שמערכות יחסים הן הגורם הבריאותי מהבולטים ביותר המנבא אריכות חיים ואושר. הם כתבו עליו גם ספר בשם Good Life, מערכות יחסים טובות וארוכות טווח, מביאות לסגסוג ובריאות. אולם יש תחושה היום שהנטייה היא לחשוב לטווח קצר, הפסקת מערכות יחסים בתדירות גבוה בשביל ההתרגשות הבאה, של תחילת מערכת חדשה, או בין, בת זוג צעירים יותר, ואנשים שלא נכנסים למערכות יחסים בכלל, כדי להישאר צעירים וחופשיים. ההבדל בין חברות של שנה לחברות של 29 שנים היא כשמיים וארץ. הנטייה הטבעית ההישרדותית שלנו היא להיות עם אנשים שאנחנו מכירים הרבה זמן, שבט, כך יצרה אותנו האבולוציה. במערכות יחסים לטווח ארוך הצדדים מכירים אחד את השנייה לעומק, ומפתחים באופן טבעי שפה משותפת וייחודית המאפשרת לבני הזוג לקדם את האינטרסים המשותפים שלהם. ופה היתרון האדירה אותו רעיון עובד גם בעסקים. היכרות ארוכת טווח ויחסים טובים בעסקים מאפשרת להתקדם מהר בלי בעיות של חוסר אמון שגוררות הרבה זמן מיותר על הסכמי שותפות, עורך דין, ואין ספור גישושים ובדיקות. היום, הצייד המשותף של פעם יכול לבוא לידי ביטוי בזוגיות טובה וניהול העסק המשפחתי, או בעבודה עם חברים על מטרה משותפת. אני הרגשתי את מחסור השבט, במיוחד כשעזבתי את פלוס 500 אחרי שעבדנו יחד שנים במטרה משותפת והיכרות מעמיקה. ההשקעות טווח ארוך, אם לא בא לכם להפסידכן קריפטו, מסחר יומי במניות, הימורי ספורט, זה הכל השקעה לטווח קצר ואתם כנראה תפסידו. יש קושי רב להאמין ולתכנן רווח של מיליון שח עוד 10 שנים, ולא על להרוויח 10,000 שח מחר. השקעות לטווח ארוך מובילות בממוצע לתשואה גבוה מטווח קצר מפני שהן חוסכות עלויות וכן תזמונים של מתי להיכנס ומתי לצאת. שוק המניות עלה ב-50 שנה האחרונות בממוצע שנתי של 7% מעל האינפלציה. כלומר, בערך כל 10 שנים תכפילו את הכסף שלכם אם רק תצמדו למדדים בלי לצאת ולהיכנס. לעומתם סוחרים יומיים, השקעות בטווח הקצר, ברובם מפסידים את כל כספם, כאשר הכסף הולך לעמלות וריביות לבורסות, ברוקרים ובנקים. אז תגידו אתמן למי משני הקבוצות הללו כדאי להשתייך. לימודים טווח ארוך, רובנו מונעים מהרצון לעבוד קל, טווח קצר, ולהיות מעט עצלים. אך כמו בהרבה דברים שווה לוותר על העצלות למען עתיד טוב יותר, טווח ארוך, לתכנן לימודים ל-10 עד 20 שנה קדימה נותן יתרון עצום על פני אחרים וגם לעצמכם. מאמץ של כמה שנים, נניח 4, בודדות נותן תשואה לחיים שלמים, נניח 50, לימודים בבית ספר, זה קריטי לחשוב לטווח ארוך. כשאנחנו שוקלים האם ללמוד מתמטיקה או פיזיקה בטווח הקצר זה לא ייתן לנו הרבה אבל בטווח הארוך זה ישפר את החשיבה שלנו וייתן לנו יתרון בכל מקצוע שנבחר, דוגמה, האם ללמוד באוניברסיטה או מכללה? כתבה על ההבדל בשכר בין מכללות לאוניברסיטה. האם שווה להשקיע שנתיים בשיפור ציונים כדי להתקבל לאוניברסיטה מוכרת? ברור, בוגרי אוניברסיטאות נהנים משכר ממוצע של 23% יותר מבוגרי מכללות, כך, גם תחזירו את ההשקעה תוך מספר שנים בודדות וגם תפתחו קשרים חזקים מהאוניברסיטה. עסקים טווח ארוך בעסקים זה קריטי במיוחד לחשוב לטווח ארוך כי עסק טוב אמור להיות בנוי להרבה שנים, ולוקח הרבה זמן להגיע ליעד, לדוגמה בניית מכונית חשמלית, שם טוב, טוב שם משמן טוב, הביטוי פה שמייצג יושרה ואמת מסביר בצורה יפה את הכלל שעדיף להיות ישר ועם מוניטין טוב, מאשר להיות מלא בכסף רע, ופעילות עסקית הגונה לאורך זמן תיתן רווח גדול בהרבה מהקיצות מהירות. נחמד לראות שהרשע פה נענש ברווח נמוך, המיתוג של עסק, כמו השם של האדם, עושה את ההבדל הרבה פעמים בין עסק מצליח לעסק נכשל, מיתוג לפי הגדרה הוא לטווח ארוך. החברה שאני מכיר שחושבת הכי רחוק היא אמזון. היא חושבת הרבה שנים קדימה. השוני בינה לבין האחרות שהיא לא חושבת איך להרוויח עכשיו אלא איך לשפר ללקוח את השירות והמוצרים. אמזון שמה את הלקוח במרכז? שני דברים היא כל הזמן משפרת כי ג'ף בזוס הבין שזה מה שאנשים מחפשים, מחיר יותר זול למוצרים ומשלוח מהיר יותר. אין לגבי שניהם ספק הם משפרים את חיי הלקוחות. קריאה ושמיעת ספרים החיים מאתגרים, כי בחיים אנחנו קודם נבחנים ורק אחרי זה לומדים, אך בעזרת ספרים אפשר להפוך את הסדר הנ"ל. קריאה היא אחת הדרכים החשובות להתקדמות בחיים ולמפגש עם מציאות שעוד לא ראינו לפני שהמציאות תיתקל בנו. זו רשימת הספרים שקראתי ואהבתי ועזרו לנו, בין היתר, להקים את פלוס 500 ולחשוב חופשי, ספרים שקראתי והם ומלצימו העשירים קוראים ספרים. 88% מהאנשים העשירים, מקדישים 30 דקות או יותר בכל יום לקריאה לחינוך עצמי או לשיפור עצמי. אנשים מצליחים קוראים הרבה. ידוע שאנשים עשירים מפתחים הרגלים יומיומיים כמו פעילות גופנית, יוגה, שגרת שינה בריאה וקריאה היד המקרה. אני חושב שלא, זוכרים את מה שאמרנו למעלה על האופן שבו קריאה משפרת את התפקודים הקוגניטיביים שלך, אם אתה סקרן מה הם הספרים שהם מעדיפים, בדוק את רשימת הספרים המובילים שאנשים מצליחים קוראים וגם אני קראתי למה חשוב לכם ולילדיכם לקרוא ספרים עיוניים וביוגרפיות. אנשים שכותבים ספרים בדרך כלל חושבים מופשט ולכן סביר להניח שכדאי להקשיב להם, לעומת אנשים שלא כותבים ספרים. תארו לכם את זה, אנשים, סופרים הם כמו שפים, אבל המרכיבים שלהם הם רעיונות, לא ירקות. הם מקפיצים מחשבות, מקפיצים תובנות ומגישים הכל על צלחת דפים, מאותרים בחוכמה. אז, אם לא תסרב לארוחה מגורדון רמזי, למה שתוותר על ספר של סופר מוכשר? זה כמו לבחור המבורגר, מזון מהיר על פני ארוחת 5 כוכבים במסעד העולי. תשאלו, מדוע שאעדיף ספרי עיון ועיתונאים על פני ספרים בעלי עלילות? ובכן, תחשוב על זה כך, ספרי עיון הם כמו מפגשי כושר עבור המוח שלך. הם ממריצים את שרירי ההיגיון שלך הרבה יותר מהרומן הבלשי הממוצע שלך, שבו לפעמים נראה שההיגיון של הבלש מופעל על ידי שעועית כסמאים. זאת, אל תבינו אותי לא נכון, סיפורים בדיוניים יכולים להיות גם אימון הגון למוח שלכם. הם דומים יותר ליוגה, מותחים את הדמיון והאמפתיה שלך במקום להיגיון. חשבו על זה, לא תסמכו על ילד בן 5 שינהג במכונית, נכון. אז למה לסמוך על מישהו שלא קורא שיניע שיחה? הקריאה מחדדת את היכולות הקוגניטיביות שלנו, בדיוק כמו ששיעורי נהיגה מחדדים את כישורי הנהיגה. תהתם פעם איך אנחנו מאמנים בינה מלאכותית? זה תהליך די דומה לאופן שבו אנו בני האדם לומדים. בדיוק כמו שאנחנו מאכילים בינה מלאכותית עם טונות של נתונים, אנחנו מאכילים את המוח שלנו במידע, שהרבה ממנו מגיע מספרים. אז, בעצם, קריאת ספר היא כמו שדרוג התוכנה הפנימית שלך, אין צורך בקידוד, בספרים אתם מוצאים חוכמה מזוקקת, כמו למצוא פנינה בצדפה. העברת ידע זו דומה להעברת ירושה משפחתית מדור לדור, לא יסולה בפז וניצחית הקעת, לא כל הספרים נוצרו שווים. קריאת ספר שנכתב על ידי אדם מוסמך, כגון אקדמאי או יזם מצליח, היא כמו לקבל עצות ממאמן חיים ותיק. הם מסוג הספרים שנותנים להכמנה של מציאות, לא הפנטזיות מצופות הסוחרת. תחשבו על זה, רוב האנשים שהשאירו חותם על העולם הזה הם תולעי ספרים. מאיינשטיין, שכנראה אהב ספרים יותר מאשר מברשת השיער שלו, לאלון מאסק, שאולי זומם לבנות ספרייה על מאדים, ועד ביל גייטס, שכנראה יוכל להקים מבצר עם אוסף הספרים שלו. הפוך זאת עם, נניח, טיק טוק, זה כמו להשוות עוגת תפוחים תוצרת בית עם בר ממתקים שנקנה בחנות. בטח, הסוכריה עשויה לגרום לך לברז סוכר מהיר, אבל הפשטידה מסביעה ומזינה לאין שיעור. ספר שנכתב על ידי פרופסור לכלכלה יהיה בדרך כלל יותר מהותי מאשר סרטון טיק טוק שנוצר כדי לצבור את הלייקים. קחו למשל את וורן באפט, האיש שכנראה קורא יותר ביום ממה שרוב האנשים עושים בחודש. מנטרה להצלחה שלו, ספר, המשקיע החכם, זה לא שהוא מצליח ומכאן קורא, אלא שהוא קורא ומכאן מצליח. אז בפעם הבאה שאתם מהססים לקחת ספר, זכרו, אתם רק ספר אחד מלהיות הוורן באפט הבא. טוב סוג של איך לשמוע ספרים ואיפה לקנות ספרים. ספרי שמע, השמיעה היא יכולת שיש לנו כמה מיליוני שנים להומת קריאה שהיא כמה אלפי שנה, המסקנה ברורה, הרבה יותר טבעי להקשיב לספר מאשר לשמוע אותו. הסיבה שחלק מהאנשים מעדיפים לקרוא נובעת מהרגל בלבד ולא מיכולת. יש אנשים שלא קוראים הרבה ולכך יש הרבה סיבות, ובהן גם לקויות קריאה שמקשות על קריאה רצופה של ספרים ארוכים. במקום הזה נכנסים ספרי אודיו, ספרים מוקלטים שאפשר לשמוע בטלפון או בכל מכשיר המחובר לאינטרנט. ספרי אודיו היא דרך נפלאה לקבל את כל הידע והחוכמה הקיימים בעולם בלי להקדיש זמן מיוחד לקריאה. אני בעצמי נוהג לשמוע ספרי אודיו בזמן הנהיגה. בהפעלת מחשבה חופשית מבינים ששמיעת ספרים וקריאת ספרים דומות מאוד. האבולוציה מראה ששמיעה והקשבה טבעית לנו אף יותר, 7 מיליוני שנים, מקריאה, נניח 5,000 שנה, שמיעת ספרים אפשרית בית, אודיבל, סטוריטל, קניית ספרים עד הבית, אמזון וסטימצקילמה. ספרים חשובים לנו כל כך, עשיית כסף, ספרים נותנים לנו כיווני מחשבה חדשים על העולם הכלכלי והכוחות שבו. כאן חשובים בעיקר עיתונים כלכליים איכותיים כגון WSJ, דה מרקר. בקריאה אנחנו מדמיינים את מה שאנחנו קוראים או שומעים, וכך הדמיון והחשיבה מתפתחים מאוד. ספרים נכתבים בדרך כלל על ידי אנשים אינטליגנטיים מאוד ונבחרים על ידי הוצאות לאור, ואלה מסננים טובים מאוד. הפקריאה, בעיקר של ספרים עיוניים, אנחנו בעצם לומדים דברים חדשים והלימוד מפתח את החשיבה ושומר על כושר מחשב. תלשון הרע זה רע, אני עשיתי שינוי על עצמי והפסקתי את הנוהג הלא יפה שהיה לי לצחנק על אחרים ולדבר עליהם בצורה מזלזלת, למרות שהגיע להם הרבה פעמים. הבנתי שזה מזיק בעיקר לי. תנסו את זה, זה עובדה. התנחה מלמד אותנו שלא לדבר רע על אחרים, המכונה לשון הרע, הוא קריטי לא רק לרווחתם של אחרים אלא גם לרווחתנו שלנו. על ידי הימנעות מדיבור שלילי על אחרים, נוכל לשמור על בריאותנו הנפשית והרגשית ולתרום ליצירת סביבה חיובית. סביבנו, אחת הסיבות מדוע הימנעות מדיבור שלילי תורמת לרווחתנו היא שהיא עוזרת לנו לטפח דימוי עצמי חיובי. כאשר אנו מדברים בחביבות על אחרים, אנו מפגינים תכונות כמו חמלה, אמפתיה והבנה. תכונות אלו משקפות בצורה חיובית את האופי שלנו, וכאשר אנו מפתחים אותן, אנו מרגישים טוב יותר עם עצמנו. זה, בתורו, משפר את הערכה העצמית ואת הרווחה הרגשית שלנו. סיבה נוספת היא שלא לדבר רע על אחרים יכול להוביל למערכות יחסים חזקות ותומכות יותר. כאשר אנו נמנעים מרחילות והשמצות, אנו בונים אמון עם הסובבים אותנו, מטפחים תחושת קהילה ושייכות. בתורו, אנו נהנים מהתמיכה והעידוד הרגשיים הנובעים מקיום יחסים חיוביים. תמיכה חברתית זו יכולה להיות חיונית לבריאות הנפשית ולרווחה הכללית שלנו. בנוסף, הימנעות מדיבור שלילי מסייעת במניעת קונפליקטים ואי הבנות, שעלולים להיות סוחטים רגשית ומלחיצים. על ידי דיבור אדיב ומכבד על אחרים, אנו מקדמים סביבה שלווה והרמונית. זה מקטין את הסבירות לוויכוחים ומחלוקות, ומאפשר לנו להנות מאינטראקציות וחוויות חיוביות יותר. כתוצאה מכך, רמות הלחץ שלנו יורדות, והרווחה הרגשית שלנו משתפרת. יתרה מכך, כאשר אנו נמנעים מלדבר רע על אחרים, אנו מיישרים קו עם התורה והמצוות של התנ"ך. התאמה זו יכולה לספק לנו תחושת מטרה וכיוון, מה שתורם לרווחה הכללית שלנו. עבור אנשים רבים, חיים על פי אמונותיהם הרוחניות מביאים נחמה, שלווה פנימית ותחושת סיפוק עמוקה יותר. התהיות מחשבתיות המח שלנו עובד עלינו. אומרים שהסביבה והגנים שלנו קובעים איך יראו חיינו, אבל קבלת ההחלטות שלנו חשובה הרבה יותר משני המתיית. חשיבה היא חשיבה מתוך דחף שבו אין היגיון וקשר לצרכים של מי שמחשבתו מוטה. בודדים יוצרים את המציאות שלהם מתוך תפיסת העולם שלהם בלי להיות מותים מדוגמה להטיה מחשבתית, כשמישהו קונה מכונית יקרה רק משום שיש לשכן שלו מכונית יקרה. אין כל סיבה רציונלית להתנהגות הזו ומקורה בקנאה בשכן, הטיה מקנאה. כדי לחשוב נכון ובהיר אנחנו חייבים לדעת מה גורם לנו לחשוב לא נכון ולא בהיר. בדיוק כמו שנמנעים מאלכוהול לפני נסיעה או מבחן גורלי. קבלת החלטות ושיקול דעת הם הגורמים המשפיעים העיקריים על חיי היומיום שלנו, אך לא רק קבלת ההחלטות שלנו, אלא גם של כל הגורמים שמשפיעים עלינו. לכן חשוב להבין מה משפיע על קבלת ההחלטות ולשפר עוד שנהתיות קיימות בשל סיבות אבולוציוניות שונות. למשל, חלק גדול מצורת החשיבה שלנו בנוי לצייד לקט, אך אנחנו חיים בסביבה מודרנית, שבה לקניות בסופר לא דרושה יכולת צייד מתקדמת, גם לא יכולת ליקוט מיוחדת. לכן סביר להניח שהטיות אלה מתועלות למקומות אחרים ומעוותות את החשיבה שלנו. אפשר לתקן עיוות זה בעזרת הבנה של ההטיות הגורמות לו. כמו החיות אנחנו פועלים בעיקר להשגת אוכל, מחסה ולהתרבות וכן להשיג אינפורמציה על שלושת אלה. המידע המונח לפניכם פה נאסף בעמידה על כתפי ענקים כמו צ'רלי מנגר ורבים אחרים. בעבר ההטיות היו טובות יותר מאשר רעות, אחרת הן היו נמחקות במהלך האבולוציה של בני האדם. הן עובדות טוב למדי אם מתחשבים ביכולת המנטלית של בני האדם וזו הסיבה שנשמרו במהלך האבולוציה. אפשר להשתמש בהטיות להפצת טוב וכן להפצת רוע. אחד הגורמים המשמעותיים להטיות השונות הוא הרצון שלנו לקונסיסטנטיות שהפעולות והדעות בעבר יהיו תואמות למציאות ולדעות שלנו היום. אם אין התאמה כזו אנחנו מסבירים את זה בדקף אי שינוי המציאות ולא הדות אנחנו רוצים שהאני לא ישתנה כי אחרת הוא טעה ואז יש לנו חוסר יציבות. לכן בהרבה מקרים כשיש מלחמה בין אני למציאות, האני מנצח. כי אני לא טעיתי, כי אני מיוחד ויציב בדעות של היעיפה המלכוד. כאשר כמה הטיות פועלות באותו זמן, אנחנו מאבדים לגמרי את החשיבה ההגיונית והנכונה לנו או לסביבה. לדוגמה, בהימורים בשולחן פוקר פועלות עלינו ההטיות תמריצים, אסוציאציה והדדיות, בדיוק כפי שפיצה פועלת על שלושה מנגנונים שונים שאינם קיימים בטבע, סוכר, שומן וחלבונים. אנחנו לא יכולים להתמודד עם הגירויים האלה כשהם מופיעים יחד. דוגמה לשימוש חיובי בהטיות האלה, הטיית השפעת יתר של בעל סמכות, בבתי חולים כדי להימנע מהטיית בעל סמכות קרי הרופאים החיות לא לוקחות הכל כמובן מאליו ובודקות מה שהרופאים מבקשים מהטיית, קנאה, זו לא החמדנות שמניעה את העולם, זו הקנה, אחת ההטיות הכי לא מדוברות שיש אך אחת החשובות ביותר. חישבו על דוגמה אחרת להטייה הזו, הבינו את כוחה של קנאה בשנים קדמוניות, משלי כז, אכזריות חמה, ושטף אף, ומי יעמוד, לפני קנאה. הקנאה גורמת לנו לקבל החלטות לא נכונות לטווח הארוך, כמו לקנות מכונית ספורט כי לשכן שלנו יש אחת כזו. תתאמנו להתעלם מהקנאה שמגיע פעם רוצה לפרוץ הטיית, ככה גדלתי. זוהי ההטיה הגדולה ביותר על הכדור המתחמם שלנו והיא תת הטיה של הטיה על בעלות. רוב הדעות שלנו ניטעו בנו על ידי הורינו ואחרות הגיעו מהסביבה שבה גדלנו בלי שהקדשנו מחשבה, האם הן נכונות או לא? ואם לא תיקחו מפה כלום, קחו את הנקודה הזו לפחות, לא הקדשנו מחשבה לרוב הדעות והמודלים שקיימים לנו בראש, כי גדלנו לתוכם, לא חשבתם אף פעם האם באמת נכון, בית גדול, ירקות זה בריא, נעלי ריצה לבלום זעזועים, כי גדלתם לתוך הידיעה שכל אלה נכונות. לא, תחת הטיה זו נכנסת הנטייה לשמור על סטטוס קוו. אנחנו מעדיפים טעויות ממה שעושים עכשיו מאשר הפחד לעשות שינוי ואז לטעות. רואים את זה יפה במשטרים שלא משתנים וכן ביחס לחרדים בישראל שהתווה בן גוריון ההטיית הבמה. הזה בעצם אני גדול ואני יפה כי אחרת לא הייתי על הבמה, או בשמה הקצר, אני על במה. זוהי הטייה שפועלת על העומדים על במות, כגון ראשי ממשלה, מנחלים, מפקדים, רופאים, פסיכולוגים, טייסים, סלבריטאים וכל מי שהציבור מסתכל עליו בערגה. העומד על במה רואה את ההערצה של חלק מהקהל ומסביר את זה לעצמו בתת מודע לאיכויות שלו ולטיב שיקול הדעת שלו. הקרובים אליו מושפעים מהקהל וכמובן מקבלים את דעותיו בלי הרבה פיקפוק ומעצימים עוד יותר את האיכויות שלו. כאן נכנסת גם הטיית השרשת דעה מפעילות. מעצם היותו על במה הוא משריש את הדעות שלו מהפעילות ומזה שמדבר עליהן. וכמובן הצופים שבאו לראות גם עשו פעולה ומשרישים את הדעה בגלל הפעילות. הצריך להיות על במה כדי להרגיש את עוצמת אהבת הקהל, בדיוק כמו שמים ההערצה והכוח מנתקים את העומד בבמה מהמציאות כל עוד הוא לא מתנגד לזה ושם סביבו אנשי כן ולא אנשי אמת שיחזירו אותו למציאות. מי שסובלים מההטיה היא הצופים כי עליהם מושפעת הטיית, בעל הסמכות. ואז ישנה, חגיגה, כי העומד על הבמה, סובל מהטיית, אני גדול, והצופים סובלים מהטיית, בעל הסמכות. כשאני ירדתי פעם ראשונה מבמה, הרגשתי את ההיי, ראיתי איך אני מעריץ את עצמי, ורציתי עוד מזה. אבל נלחמתי בזה כדי לחזור למציאותויו המחשבה החופשית הגדול ביותר הוא האגו שלנו, הוא לא מאפשר לנו לפקפק בדעות הקיימות שלנו ומעצים את ההטיות, ככה גדלתי, השרשת דעות מפעילות, הטיה מהכחשה, ועוד רבות וטובות. ברגע שהבנו שאין תחליף לחשיבה העצמאית, מחשבה חופשית, שלנו ואי אפשר לקנות אותה ממישהו בכסף, הבנו שיעור חשוב לחיים בכלל והתקדמנו במחשבה חופשית בפרט. כנ"ל לגבי קבלת ייעוץ, היועץ אומר לך מה טוב, ולרוב אתה מקבל את העצה מהיועץ בתשלום כמובן מאליו, ואוי לך. יש שתי דרכים להתמודד עם זה, להבין שהוא מפספס בייעוץ ולתקן כפי שצלף מתקן את פגיעותיו כשנושבת רוח, או הדרך הנכונה, ללמוד בעצמך במחשבה חופשית קצת מהנושא בעזרת הייעוץ, ולהבין מהי הדרך הנכונה שבה יש לפעול הטיית, הבעלות זו היא הטיה מהגדולות והעיקריות שלנו על דעה או מוצר או שירות. בגללה אנחנו קונים בתים גדולים, לא משנים דעות ונוטים לראות את עצמנו מיוחדים אך שאנחנו הבעלים של מוצר, דעה או כל דבר אחר אנחנו מייחסים לבעלות יותר ערך ממה שהוא שווה, אם אנחנו בנינו את המוצר או חשבנו על הדעה הערך של הבעלות מתעצם עוד יותר. כשאנחנו בנינו בית מחקרים מראים שנעריך אותו במחיר גבוה ממחיר השוק, כשאנחנו הוגים רעיון, כמו זה למשל, נחשוב שהוא הרבה יותר טוב ממה שהוא באמת מההטייה מבעלות נובעת תת הטייה הגנה על הדעות הקיימות, אישור מה שאני יודע, המוח שלנו בנוי על ביצור העמדות שלנו מפני כובשים, בדיוק כמו מבצר, מכניסים רק מי שמוכר ומתעלמים מכל האחרים. המוח אינו רוצה לבזבז אנרגיה מיותרת על דעות אחרות, ורוצה כל הזמן להיות בשלמות מבחינתו. זו הטייה דומה לככה גדלתי, אך היא שונה כי יש הנחה שיש כבר דעה שעליה חשבתי או מודל בראש הרועים, את זה מדהים אצל כלבים, נסו להוציא מרוצוויילר בשר שקיבל. תת הטייה, נטייה לחוסר פעולה, הטיית הבעלות גורמת לנו קושי, להרוג, דברים וכן הנטייה שלנו היא תמיד לחוסר פעולה ולכן אנחנו מעדיפים להשאיר את הדברים כמו שהם, אך במצב הזה חוסר פעולה הוא בדיוק כמו פעולה, לתת לתהליך להמשיך להתקיים. לכן חשוב לקבוע מראש קריטריונים על ידי מצב ותאריך להרוג, תהליכים ההטיית, תמריצים וחיזוקים על שיקול דעת הזירוקס ניסו להבין למה המכונה החדשה לא נמכרת כמו הישנה עד ששינו את התגמול לאנשי המחירות. אנשים פועלים ומשנים דעות לפי תמריצים וחיזוקים לכאן אם רוצים להבין החלטה או המלצה של מישהו, רצוי לדעת מה התמריצים שלו הטיית, האיש עם הפטיש, האיש עם הפטיש מחפש איפה להקות בפטיש אפילו שיש אולי פתרונות אחרים ובעיות אחרות. בהשקעות, אנשים באים למערכות מסחר במטרה להקות בכפתור ביי, זה מה הפטיש יודע לעשות, אך רוב הזמן לא צריך לעשות כלום. כשיש לנו מחלה או כאב, התסמונת באה לידי ביטוי כשלא עושים דבר ומחכים. כמה הטיות מתחברות יחד לתסמונת האיש והפטיש ולכן היא חזקה המוניטין המקצועי שלו תלוי בביצוע וזו הטיית תמריץ, הוא אוהב את עצמו ואת הרעיונות שלו והוא הביע אותם בפני אנשים אחרים, הטיית עקביות ומחויבות שהטיית, הסיבוך במקום פישוד מקור ההטייה באינטואיציה החזקה שלנו לפתור את הבעיה מולנו במקום את הבעיה שגרמה לבעיה, וכן לא לנסות לחשוב, אולי הנחת הבסיס שלנו שגויה, הטיית, ההכחשת המצאו את האימהות של הפושעים הכי ברורים להרשעה, הן מאמינות תמיד שהבן שלהן חף מפשע. זו הגנה טובה על הנפש העדינה שלנו ולרוב היא עובדת מעולה, אך היא אינה מבחינה בין טוב לרע הטיית, בחירת צד אנחנו בנויים לבחור צד, שחור או לבן, אף שהדרך הנכונה היא לרוב משהו ביניהם. לדוגמה, כששואלים, האם אתה ימני או שמאלני? התשובה תהיה הגיונית הרבה יותר אם תינתן לי שאלה ספציפית, בעד התנחלויות. מה חשוב בחינוך, מי ינצח בבחירות? התשובה הנכונה היא 44% גולדה ולא גולדה, שני אנשים, אחד ישן, מת בגיל 87, והאחר לא ישן, מת בגיל 40, אנחנו רוצים לבחור פה צד. אפשר לעשן ולהגיע לגיל 87, אבל המשפט הנכון הוא, אפשר לעשן וב-15% להגיע לגיל 87. הטיית, פעילות מייצרת דעה איך שאנחנו מבצעים פעולה אנחנו מקבים את הרעיון חזק יותר. כשהדעה לא נכונה זה יכול להביא להטייה קשה של החשיבה. כשכיתה שלמה צועקת, מוות ליהודים, עצם הצעקה מחזקת הדעה הזו. במחנות חינוך מחדש למיניהם מכירים את הנטייה הזו מעולה. רואים את זה גם במערכות יחסים, האהבה מתפתחת מעצם היותם של אנשים ביחדי בהטייה מבעלות כשבנינו את המוצר או חשבנו על הדעה ההטייה מתעצמת עוד יותר ההטיית, אסוציאציה. כשאנחנו רואים קאובוי על סוס מעשן סיגריה מרלבורו, אנו עושים את החיבור השגוי בין האיש שעל הסוס לאישון. דברים נוראים קורים בגלל ההטייה הנ"ל, שנגרמת מהרצון שלנו להגיע להסבר מהיר לדברים, יש איש יפה על סוס. זה הסיגריה. בסוואן הזה עבד טוב יותר, יש רעש של אריה. זה אריה, בסוואנה לא ביימו את הסצנה ההטיית, הדדיות ונקמה IT בוגס באפריל 2023 ושיחקתי פוקר בשולחן עם כניסה גבוהה, פעם ראשונה שלי בסכומים כאלה, הפסדתי את הכל עם בלוף שעשיתי בתת משחק שקוראים לו 7-2 בפוקרה גוגל עלתה במחיר וחשבתי שצ'אט GPT לוקח ממנה שוק עם מוצר יותר טוב. היה לי קשה להיות עם ההפסד מפוקר בוגס, נגד החוקים שלי עשיתי סורט על גוגל כדי להחזיר את ההפסד בפוקר. הפעם הצלחתי להחזיר את ההפסד, אבל מבחינתי זו הייתה נקמה על ההפסד, קצת מוזר אבל הבנתי שזו הטיה לגימרי במחקר של הרצון שלנו לנקמה רואים בצורה בהירה שבני אדם נוטים לנקמה למרות שהנקמה עצמה תגרום להם להרגיש הרבה פחות טוב ותגרום להם לחשוב על הצד השני הרבה יותר זמן. בגלל הטיה זו רואים כל הרבה מלחמות בין אנשים, משפחות, כפרים ומדינות הדדיות, לא פעם ולא פעמיים תשמעו ממוכרי מוצרים, גם אני משתמש בטלוויזיה כזו בבית, כמובן שבמחשבה חופשית עם קצת מתמטיקה מבינים שהוא כנראה משקר, אבל זה עובד. אנחנו רוצים להיות חלק מקבוצה, פעם זה היה השבט, ברכישת אותם מוצרים ואותה ההתנהגות הדדיות יוצרת אחווה ואחווה גורמת לנו להרגיש שייכים אנשים משתגעים מהחסרות קטנות של דברים כי הם מחזירים לא רק חיבה, אלא גם איבה בגלל הנטייה על ההדדיות, ובמקרים אלה משברים קטנים יכולים להסלים עד שיצאו מכלל שליטה. הפחד מפספוס גורם לנו לעשות לפעמים דברים שאינם מועילים לנו וסוכני מחירות משתמשים בזה כצפוי, נשאר עוד שואב אבק אחד, הטיית, לפעול כפי שמצפים מאיתנו תבקשו הרבה ואז תבקשו מעט, בניסוי מעניין ביקשו מעוברי אורח לקחת עברייני נוער לשבוע רצוף בגן חיות ואז הקטינו את הבקשה לאחר צהריים אחד, השינוי הגביר מאוד את ההיענות לעומת שאלה ישירה על אחר צהריים אחד. אנחנו לא רוצים לאכזב את הצד שמולנו הטיית, העקביות והמחויבות הצל הנאצים זה בלט והמשיך והמשיך וחיזק את עצמו. אנחנו רוצים להיראות עקביים במה שאנחנו עושים וכמה שזה מטופש אף שזה בעצם מראה על חוכמה, החברה אינה רואה בעין טובה שינוי דעה, הוא מזגזג, הטיית, השווי היחש נותנים לאנשים להעביר יד ממים קרים למים חמים וממים חמים למים בטמפרטורת בחדר הם מייחסים למים בטמפרטורת החדר גודל שונה. אנחנו יצורים השוואתיים ויחסיים. רואים את ההטייה הזו באופן קיצוני אצל ילדים, לא אכפת להם כמה קיבלו העיקר שהאחים יקבלו הכל בדיוק באותה מידה. וכאן נראית הטיית העוגן, כשיש לנו מחיר תחילי למוצרי הטיית, בעל הסמקוצ'נצים השתמשו בנטייה הטבעית של בני האדם ובתרבות הגרמנית למתן כבוד לסמכות, חלק גדול מהמנגנון הנאצי פעל לפי הוראה שקיבלתי מלמעלה. בבתי חולים רואים כל יום את השפעות התופעה, ככה הרופא אמר, הטיית, תלות כמית שימוש באלכוהול, בסמים ובחדורים למיניהם יגרום עיוות המציאות וקבלת החלטות שגויה, נחמד תמיד להיות מול שחקן שיקור בשולחן הפוקר. לרוב הטיית שיקול הדעת תלווה בהכחשה עיקשת ובמוסריות הולכת ומתדרדרת ולעיתים בהתמוטטות מוסרית מוחלטת. כמובן, המוח שלנו אינו יודע להתמודד עם חומרים שאינם נמצאים בגופנו בטבע האינדיאנים החליפו 1400 לשונות בפלו בשביל כמה גלונים של וויסקי מהאדם הלבן. זו הייתה החיה שהם חיו עליה אלפי שנים אך עדיין וצדו 1400 מהם רק בשביל הלשונות. My Life Among the Indians, 156, קטלין, הטיית, החמצה במשחק שבו אתה בוחר את תוצאת ההגרלה, הסיכויים הם לרעת האנשים, אבל הם נתפסים להימור שלהם גם בגלל הטיית המחויבות והעקביות, הם בחרו במספר לכן הוא כנראה הכי טוב. זה טוב הרבה יותר ממשחק שבו בוחרים לאנשים מספר. מכונות מזל משתמשות בזה בכל סיבוב שבו המאמר מחמיצי ילדים שלי כשנכנסנו למשחקי השיחקו רק במכונות שהיה בהן אלמנט של מזל וחילקו כרטיסים לקניית מתנות, משחקים שלא נתנו מעין כסף לקניית מתנות לא נלקחו בחשבון, רואים את ההטייה הזו מגיל צעיר, הטיית, מאח לא מתמטייתיה זו נותנת לאנשים אנליטיים יתרון משמעותי בכל תחומי החיים המודרניים כמעט שמבוססים על מחשבים ועל לוגיקה, למוח שלנו קשה מאוד לחשוב בצורה הסתברותית כמו, הסיכוי של האירוע לקרות היה 80% והוא לא קרה בסוף. אנחנו נזכור שלא קרה, בעטתי לשער והיו לי 80% להבקיע, אזכור שהחמצתי ולא שאני מכניס ב-80% מהמקרים אל דוגמה, גנב שאומר, לא עשיתי את זה בעבר ולא אעשה את זה שוב, אנו נוטים לשחרר. אבל מבחינת ההסתברות הוא עשה את זה בעבר ויעשה את זה שוב. אנשים מדברים באנקדוטות, אך אנקדוט הזה מדגם עם פריט אחד, הטיית, זמינות ובהירות מדך שלפנינו עומדת כוס קולה נשתה ממנה הרבה יותר בדיוק כפי שנשתמש בראייה שמונחת מול העיניים שלנו להסבר תופעה. במובן מסוים, הנטיות הפסיכולוגיות שלנו הופכות דברים ללא זמינים, כי כשאני קופץ מדבר לדבר הנטייה לעקביות ולמחויבות גורמת לי להינעל, בום. וזו השגיאה המספר אחת תהתיית, לחץ. כשאנחנו בלחץ כל מנגנון קבלת ההחלטות שלנו משתבש מסיבות ביולוגיות. לחץ צריך לעזור לנו לברוח ולא לקבל החלטה האם להשקיע מיליון שקלים בדירה. רואים את זה במשחק פוקר בצורה מדהימה, כשמישהו מפסיד סכום גדול הוא נכנס לכעס וללחץ וההחלטות הבאות שלו יהיו גרועות במיוחד. הפתרון הקל פה הוא לקום מהשולחן ולשחק רק כשאתם ריש ג' וו עין יוד מם, פי יוד זין יוד קוף הי וו הי א' ריש צדי הי יוד תו הי תו הי וו וו בת הי וו וו חת שין כף על פי נון יוד תו הי וו מם, איפה היית, ביסדי ארץ, הגד, אם ידעת בינה. פיזיקה נועדה לתאר תופעות שאנו עדים להן בחוקים ובנוסחאות. הבנה פיזיקלית בסיסית מאוד עוזרת למחשבה חופשית, כי מודלים פיזיקליים אפשר לקחת להרבה תחומים. בהפעלת מחשבה חופשית על פיזיקה אפשר להגיע להנחות נכונות בסבירות גבוהה. כל מה שתקראו פה זה הימורים עם הסתברויות גבוהות ולא יותר. כל ההשערות למטה מבוססות על מתמטיקה של 1 פלוס 1 עם היגיון. זה לא מאמר מדעי או מתיימר להיות אחד כזה, זה מראה רק מחשבה חופשית על פיזיקה. היקום סופי, קל מאוד לחשוב ולהמר על ההנחה שהיקום סופי, וזאת מפני שאין שום דבר אינסופי בטבע. לכן נמשיך להשתמש במודל הזה ולהסיק את השערתנו, כי לא נכון להמר על מודל שלא ניתן לדעת אם עובד במקומות אחרים, ודברים אינסופיים כרגע לא הוכחו ולא נצפויים דברים אינסופיים בטבע. היקום סופי, ולכן ניסוי מחשבתי כזה, כשאנו הולכים לכיוון מסוים בסוף נחזור לאותה נקודה שבה אנחנו עכשיו, אחרת היקום אינסופי. המפץ הגדול והשערה, מתי יהיה המפץ? באלפי החוקרים אלה המסקנות מהתצפיות, לפני 13.7 מיליארד שנה היה המפץ הגדול. לפני 5 מיליארד שנה היקום התחיל להתפשט בתאוצה. ויקיפדיה, הם המפץ הגדול, עד לפני 5 מיליארד שנה היקום התפשט בתאוצה. הפוך מתאוצה, הטבע מחזורי בכל מקום כמעט שאנחנו מסתכלים. לכל דבר מחזור חיים. הנחה טובה תהיה שגם ליקום זמן חיים שהוא ממפץ גדול אחד לשני מהנקודות למעלה, וכן מההנחה שהיקום סופי. ולכן חוזרים לאותה נקודה, ניתן להסיק שעברנו את נקודת האמצע לפני 5 מיליארד שנה בערך. כלומר, מה שגורם לתאוצת ההתפשטות של היקום הוא המשיכה של החומר ביקום לעצמו. מכאן אפשר לחשב, הזמן ממפץ למפץ, 13.7 פחות 5, כוכבית 2 שווה 17.4 מיליארד שין הזמן מהיום למפץ הבא, חזרה לנקודה, שווה 17.4 פחות 13.7 שווה 3.7 מיליארד שין הזמן. הוא בדיד מהנחות שאין דברים רציפים בטבע ואין אין סוף. ניתן להבין שיש יחידת זמן קטנה שפחות ממנה מגיעים לזמן אפס, שבו הזמן לא זזה. יחידת זמן הקטנה ביותר היא כבה מהנקודה למעלה. מבינים שאנחנו זזים כמו בפריימים בטלוויזיה או בקפיצות בעצם. אנחנו לא זזים רציף. ההסבר להגבלה של מהירות האורנו יודעים מתצפיות ומתורת היחסות של איינשטיין, אי אפשר לעבור את מהירות האור שהיא 300 אלף קם בשנייה. כשגוף מגביר מהירות יחסית לגוף אחר, הזמן עובר אצלו יותר לאט. הסבר שהמח האנושי יכול להבין לשתי התופעות הללו, וכן לכך שהזמן הוא בדיד, הוא שיש מעין גלי עדכון בכל מקום ביקום שמעדכנים את המיקום של כל חומר ביקום. מהירות גלי העדכון היא בדיוק מהירות האור 300 אלף קם בשנייה. כשאנו מתקדמים עם גלי העדכון, הזמן שלנו עובר לאט יותר בגלל אפקט דופלר. רגלי העדכון גורמים לתנועה ביקום להיות כמו פריימים ולמרחב להיות מרוח בקו העדכון, מפני שהעדכון הוא לא סימולטני בכלל. היקום מבמידה וחומר נע קרוב למהירות האור, הזמן שלו כמעט נעצר, כי גלי עדכון לא יכולים להגיע עליו במהירות האור עצמה. אין מסה כי אין פגיעת גלי עדכון. מהירות האור מוגבלת במשהו תשתיתי ביקום שהוא מעבר למהירות האור, כי גם גלי גרביטציה מוגבלים למהירות האור. כלומר, גם גלי גרביטציה וגם האור מוגבלים לאותה מהירות. זה הסבר מעולה שיש גלי עדכון ביקום. הוכחה לגלי עדכון אין, אך יהיה ניתן להראות שיש גלי עדכון במידה ויראו האם יש משמעות לכיוון המהירות לזמן ולא רק לגודל המהירות. איך מובן, זה הימור מושכל, לא חשבתי על ניסוי שיוכיח את זה. בינתיים זו רק מחשבה חופשית מוכיחה לי את זה. החיים מחוץ לכדור הארץ, ההימור שלי שאין חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ מהסיבות הבאות. איפה הם? היה להם כמה מיליארדי שנה טובים להתפתח ולהגיע לפח שחוזרים לאבולוציה ומגיעים לאורגניזמים שהם כמעט רק DNA. ניתן לשער שהחיים התחילו בכדור הארץ ולא הושתלו על ידי מטאורית וכדומה. מומלץ לקרוא את 7 Clues to the Origin of Life, ירח, שדה מגנטי, מרחק מהשמש, צדק למניעת פגיעת מטאוריטים, מים, הכחדות המוניות ו-3.5 מיליארד שנה של התפתחות ליונקים מראים שההסתברות מאוד קטינה. כשמסתכלים למעלה על הכוכבים ישנה הרגשה שמי ששם אותנו פה רצה שנשאר בכדור הארץ. יש ריק גדול ומרחקים בלתי נתפסים. הרשימה אינסופית לבתי ספרי שיפור יכולת החשיבה באמצעות לימוד מתמטיקה ושפה שנייה, שהם שניים מהמקצועות היחידים שמשפרים את יכולת החשיבה עצמה ולא רק את הידע בהממדד להצלחה בבתי ספר, רמת היי, well-being, שלומות, של התלמידים. לימוד אנגלית ברמת שפת אם, אנגלית נותנת שער לידע עצום שצברה האנושות. כל הידע האקדמי הוא באנגלית וכן הספרות העיונית והספרים המקצועיים. הקשר לעולם מחוץ לישראל התבצע באנגלית ומפני שהאנושות כל כך מקושרת לצורך כלכלי לילדים זה כלי חובה. אני לדוגמה בגיל 10 עד 11 גרתי בעמק הסיליקון, דבר שנתן לי יתרונות עצומים בחיים בשפת האנגלית ובכלל לתרבות האמריקאית לעשות דברים 100%, סביבת בתי ספר, עצים, מגרשי ספורט וסביבה שנראית טבעית. ההשקעה משתלמת אחדי ללמד חשיבה נכונה קריטי להסביר מה גורם לנו לחשוב בצורה לא נכונה. לימוד, הטיות, חשיבה, מאוד תעזור לי. זה המקצועות החובה שכולם, כולל ערבים ודתיים, ילמדו בלי יוצא מן הכלל. עברית, אזרחות, חשבון, אנגלית, פיזיקה, ספורט ותזונה נכונה. אחת המטרות החשובות היא לאחד את כל אזרחי סביב אהבת ישראל בלי קשר לדת, למין או לגזע. הדבר קריטי לאיחוד אזרחי המדינה ולשוויון הזדמנויות בעתיד לתלמידים. מחופש פעולה למנהלי בתי ספר, במיוחד בקביעת מקצועות חובה נוספים וספציפיים לבתי ספר, ומדידה ארצית, יצירת מערך וידאו ואודיו לכל חומרי הלימוד לפי מקצוע וכיתה על ידי המורים הטובים ביותר. מערך השיעורים יעזור לתלמידים חולים ולמי שהפסידו ימי לימוד ולמי שרוצים ללמוד לבד. בבתי ספר מסוימים אפשר לחסוך בשעות עבודה של מורים אם סטודנטים ילמדו באמצעות הצגת השיעורים המוקלטים. החינוך לעשייה, איך משלימים משימה ואיך עושים, באופן כלי חינוך לסדר ולארגון, לשם הצלחה במשימות והשגת מטרות חייבים להיות מסודרים. אפשר וחשוב ללמד כיצד עושים זאת ובאילו כלים להשתמש, אקסל, אסנה, דף נייר וכו. בארהב מלמדים בבתי ספר ארגון וסדרה חינוך גופני חינוך פיננסי, איך המערכת הכלכלית עובדת ולמה כדאי להגדיל את ההון ולחסוך כסף לעתיד. חשבון, המקצוע שבו נדרשת ההשקעה הרבה ביותר. מחקרים מראים שהפרדה בין בנים ובנות בלימוד מקצועות ריאליים משפרת את הישגי הבנות, לכן כדאי לשקול הפרדה בין המינים. המקצוע החובה, פיזיקה בסיסית. לימוד פיזיקה עוזר מאוד להבין את העולם סביבנו ולבנות מודלים מחשבתיים נכונים. הקריאה בבית הספר, להקנות לתלמידים יכולת קריאה אם לא רכשו אותה בבית, היא נחוצה מאוד לחיים אינטליגנטיים. פריימינג, הבנה של מהו מודל מחשבתי ואיך יוצרים אותו. לימוד אנליטי עוזר מאוד ביצירת מסגרות חשיבה נכונות. לימוד אנגלית לרמת שפת אם, ללימוד שפה שנייה יש הרבה יתרונות ובהם שיפור החשיבה וקבלת ההחלטות. חינוך להשגת well-being, בריאות, הישגיות, חשיבה חיובית, משמעות ומערכות יחסים. מומלץ לקרוא Flourish של מרטין זליגמן. חינוך לחשיבה עצמאית כהגנה מאינפורציה מוטעת המגיעה ממקורות כגון יוטיוב, טיק טוק וכדומה. ללמד מהי הדרך הטובה ביותר אל האמת, אנליטיות, קריאה וחקירה והבנה של המציאות הקרובה ביותר להם. תשיעורי בית, חשוב לתת שיעורים ותרגילי בית, שהכנתם מחנכת ללימוד עצמי ולדחיית סיפוקים. בכל התיאוריות השגויות שלפיהן יש להפחית משיעורי הבית, ההורה שם את עצמו במרכז, כדי להקל על עצמו, ולא את ילדיו. לימוד אופטימייז, לאפתם. חשוב לחנך שאפשר וחשוב לדעת מה רוצים לאפתם במשימה מסוימת. רוב הילדים ניגשים לבעיה בלי לדעת מה רוצים לשפר ואיך למדוד את השיפור. בלי להבין מה רוצים לשפר ואיך למדוד מאוד קשה להגיע לפתרון הנכון. לדוגמה, ילד רוצה לבנות ערוץ יוטיוב, המדד שרוצה לשפר יהיה כמה אחוז התחילו וסיימו לצפות. איך משפרים את זה? לימוד דיבור בהיר, שיפור המלודיה בקול, נושאים וחד. בדיקה איך כל כיווני שיפור משפר את המדד הכללי.